103 FM ספורט עם משה פרימו וצביקה שרף.
ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום שני, עורכים ומפיקים שר פלסנר ושני רומנו, אחראי על השידור ב-103, שקד וולפין, ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל גיא רביב, אחיד לוק ורעות מתתיהו ארגון, אנחנו משודרים גם באפליקציית חמל. ערב טוב צביקה שרף, ידידי היקר.
ערב טוב, ערב מצוין, נו, הכדורגל התחיל. באמצע היה קצת עניינים עם לבנון,
כן,
אבל הכדורגל המשיך.
בוא תבחר אתה, יש לי שלושה נושאים כזה על הפרק על ההתחלה. משחק אימון מאוד מעניין של שתי קבוצות מאוד מעניינות, הפועל תל אביב בכדורסל מנצחת הפועל ירושלים 79-78, הפועל תל אביב כדורגל פותחת היום עונה בעוד שעה בראשון לציון בליגה הלאומית, והפועל באר שבע עם ים הבעיות שלה סביב רן קוז'וך והאוהדים, משחקת היום בנתניה מול קריית שמונה, מה שבא לך לפתוח?
תראה, כדורסל, קראתי את התוצאה, קראתי את תיאור המשחק, אנחנו מחפשים מישהו שהיה במשחק, זה היה משחק בשעה 2:30 בצהריים, אני לא יודע אם...
בחדרה.
אני לא ראיתי את המשחק, הוא לא היה משודר, אם היה משודר כמובן שהייתי רואה אותו, לא יכלתי לנסוע לחדרה כי הייתי צריך להיות פה, אז אתה יודע, זה משחק אימון בסך הכל, אתה יודע, זה שתי קבוצות מאוד 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 מעניינות, סביב הפועל תל אביב, בטח יש הרבה עניין, כדורגל, גם היורו התחיל במחזורים הראשונים עם המון גולים, ואחר כך ההגנות התייצבו, אחר כך הגיעו להערכות והגיעו לפנדלים, פה היה יום שבת 4-3, ריינה...
4-3, אתמול 3-2.
אתמול 3-2, ההגנות עוד לא מיוצבות בכל הקבוצות, יותר, הרבה יותר קל, גם ככה כדורגל הישראלי סובל מהגנה קשה, מהגנה לא טובה, אבל אתה יודע, לארגן הגנות זה לוקח יותר זמן, בוא נראה, היה משחק, תראה, המשחק, אי אפשר להגיד שבשבת ריינה נתניה לא היה משחק מעניין, היה גולים כל הזמן.
לצופה זה היה מעולה.
אבל הגולים היו בושה.
כל הגולים במחצית הראשונה, אני את המחצית הראשונה לא ראיתי, הייתי בשידור, אבל תשמע...
אחר כך ראית את זה בשידור.
ראיתי את זה, וכל הזמן החזרתי ותפסתי את הראש, אמרתי מה קורה פה.
נכון, ודווקא גם יש לכם שוער טוב, אבל גם לא הוא היה בדיוק השם, אני לא יודע, אבל עכשיו גם אתמול. אתמול אשדוד דקה לסוף יכלו לעשות 3-3.
צביקה, ביתר ירושלים, מהקישור קדימה, מצוינת, לא פחות ממכבי חיפה ומכבי תל אביב, מצוינת. הבעיה שלה זה המגננה, כמעט כל התקפה היא חוטפת שער, כי הם מאוד חשופים, ואם שמת לב, בדקה ה-95, שלב ארוש עומד מול השוער, רק צריך סובב לו את הכדור למסגרת, המשחק הזה זה היה סנסציה, אם הוא היה נגמר בסוף 3-3, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כמאמן ותיק מנוסה, אתה בטח קורא ויודע מה קורה בבאר שבע, ואחרי משחק גביע הטוטו, כבר חלק מאוהדי הפועל באר שבע, קראו לרן קוז'וך להתפטר, וזה התחלה לא טובה למאמן, בטח בבאר שבע, והיום משחק ראשון בליגה, בנתניה, מול החדשה, הפועל קריית שמונה, מה צריך לעשות רן קוז'וך? מה, איך עוברים את זה במועדון חדש, עם כבר הקהל נגדו? תשמע, זה, הוא יכול להשפיע עליו גם על המשחק.
תראה, הוא התחיל את התפקיד שלו במצב לא טוב, בפני שהאוהדים לא קיבלו את ההדחה של ברדה, והאוהדים בבאר שבע, אתה יודע.
ואז באה ההדחה מאירופה המשפילה עם ה-2-4?
עכשיו, ואז מגיע אירופה, שמצד אחד אנחנו צריכים להיות מאוד 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 מוקדם מוכנים, וקשה מאוד ביולי, בסוף יולי, להיות מוכן. לא עשו החתמות של שחקנים זרים, בכלל באר שבע בשנים האחרונות לא מצליחים לעשות שלך שחקנים הזרים. ואז גם, אבל מצד שני, הוא הוביל במשחק הזה 2-0, ונהיה 4-2, אני לא האמנתי למה שאני רואה. ואז אתה מגיע ואתה מפסיד בגביע הטוטו לטבריה. עכשיו, אני חושב, שמאחר ויש לו הגנה קצת חלשה, שיוריד קצת את הלחץ למעלה, וילך קצת אחורה, וקודם כל שלא יקבל גולים. אי אפשר ללכת ללחוץ למעלה ולהיות חשוף, כשהחלק שלך האחורי של ההגנה הוא איתי, וחסר לך בלמים, וחסר לך את ויטור, אז תעשה טקטיקה אחרת למשך, הוא חייב לנצח היום.
חייב, ובוא נראה אם באמת
הוא יעשה... וגם קריית שמונה לא יכולה לוותר.
זה ברור, ובוא נראה באמת את ה... אם יש שינוי היום בסגל, בהרכב, בבלמים, כמו שאתה אומר, שהיו מתחת לכל ביקורת, ובשביל זה הם עפו מאירופה, אבל עוד נדבר, יש לנו לדבר הרבה על הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, על מכבי חיפה, על כולם, אבל הזכרנו את ביתר ירושלים, שכמעט על הקסקס איבדה שתי נקודות בדקה האחרונה, ואין טוב יותר מאופיר סער, וואלה ספורט, אלן אופיר.
אהלן, ערב טוב.
אהלן.
תשמע. אגב, לגבי באר שבע, אני יכול להגיד לכם שאתמול, באימון המסכם, כבר תורגלו שלושה בלמים, אז עם בריירו כבלם שלישי בחלק מהאימון, אני לא יודע אם זה מה שיפתח, אבל זה כבר מראה לכם שרן קודוק מבין שהוא צריך להתחיל לחשוב על משהו אחר.
הוא חייב להביא נקודות, אין פה מה.
נכון.
כל הסיפורים על כדורגל יפה ועל לוחץ וזה, יש לפעמים צריך לעשות טקטיקה.
לא, ברור שיש שם לחץ, הפערים בין הבעלים, בין הבעלים לקהל, והוא נכנס שם איפשהו באמצע, זה לא פשוט, לא פשוט, ואתה יודע מה, זה נראה, רוב, אם היית צריך להעריך שם, רוב הסיכויים שהוא לא ישרוד את הדבר הזה.
בוא נדבר על ביתה אופיר, אתמול היית איתנו לפני המשחק, והאימור שלך היה הפרש שני שערים ומעלה. עכשיו אני אומר לך, אחרי ההרחקה של אשדוד, אמרתי, וואלה, אנחנו בדרך ל-3-4-0, נכון, צביקה, גם אתה? ואז אני אומר...
חושב שהייתה קצת הרחקה פזיזה, אבל בסדר.
אבל, ואז אני אומר עכשיו לצביקה, לא היה חסר אתמול ששלב ארוש עושה פה סנסציה, את ה-3-3, אני רוצה לשאול אותך, אבל באמת, איך התייחס ברק יצחקי או אלמו כהן, שמבחינה התקפית הם נהדרים, אבל הם מאוד מאוד חשופים?
נכון, אבל קודם כל בטר הפקיע 5 שערים, שחקנים שלה הפקיעו 5. אני יכול להגיד, אם הייתם רואים את אלי סער שהגיע למשחק בדקות האחרונות, הייתם מבינים את הלחץ.
כן, הוא יעלה במחצית השנייה של התוכנית.
כן, אז הוא ראית את ה... באמת הגיעו לדקות האחרונות מאוד לחוצות, גם היה שם מצב, ובטר יכלה לאבד את השלוש נקודות, ולסיים בטקו את המשחק הזה. בטר ירושלים, אפשר להסביר את זה מקצועית מכל הכיוונים. היא לא עמדה בלחץ אתמול. קרה משהו מתח, גם ליבס ב-11 שחקנים שלפני ההרחקה, ראית שהרף ציפיות מביתר כבר נהיה להצגה, לא לשים גול, לנצח, וזה לא הצליח, זה לא הצליח, ואם לא הגול של טאוואמסי ממש על הסוף, שזה טעות של אריאל ארוש, ביתר יורד למחצית ב-0-0, היא עולה לחצי השני לחוצה יותר, ובאמת, הגול הזה של טאוואמסי יציל לביתר את המשחק, הטעות הזאת של אריאל ארוש, זה לדעתי נתן לביתר את המשחק, ראינו,
102-1. ברור שלרדת, לרדת למחצית ב-0-0 ולרדת למחצית ב-1-0 הזה, זה היה שינוי גדול מאוד. ראית שגם ארוש הבין על הטעות שהוא עשה, כמה היא טעות כפולה ומכופלת. בדקה 48 לקבל גול לפני שאתה יורד לחדר הלבשה, זה, אתה יודע, מכה.
נכון, נכון, צביקה, אבל מה
שהפיין
גם במיוחד המחצית השנייה, זה, אתה מכיר את זה שהקהל פחות מעודד ואתה שומע מהיציאה את ה... אי שביעות רצון, אי שקט, אתה רואה הצעקות למגנים, מתחיל איזה משהו של יש לחץ וזה, אגב, זה דבר טוב, יש טיפיות.
בסדר.
הקבוצה הזאת נתנה הצגות בגביע הטוטו.
אגב, אם קבוצה רוצה ללכת בצמרת, היא צריכה לעמוד בלחץ.
כן.
צריך להגיד משהו על אשדוד, על אשדוד.
רגע, לפני אשדוד, אני אתן לך על אשדוד, לפני אשדוד, אתה אומר לחץ, תשמע, ביתר בלחץ כי יש לה המון קהל, וזה קו ישיר גם למכבי תל אביב, מכבי חיפה, שעולות לשחק כמעט כל משחק מול אצטדיונים מלאים, והלחץ עליהם יותר גדול מביתר ירושלים, כי מכבי תל אביב ומכבי חיפה מועמדות לאליפות נכון לעכשיו, וביתר עדיין לא. אני לא חושב שזה לחץ, אני חושב שזה החלטה לשחק מאוד התקפי. מי שזוכר את אלמוג כהן בנתניה, נתניה מבחינה התקפית הייתה פנטסטית, ובשביל זה אתה צריך הגנה טובה, גם סורו שיחזור לשחק אופיר, כקשר אחורי לבד, וואלה צריכים לחשוב שם על ירין לוי לידו, מישהו, כי כל, אפילו קבוצות כמו חדרה ואשדוד ראינו אתמול שהן נחשבות לא מהטובות בליגה, כל מתפרצת מול ביתר יכולה להסתיים בגול, וזה לא טוב ליצחקי.
נכון, המעברים, פרימו, אמרת הרגע הכל, גם אם היית רוצה לפתוח, סורו לא אמור להיות קשיר גם למשחק הבא, נגד ורק. גם היית רוצה לפתוח עם שני שחקני קישור יותר בעלי אופי הגנתי, אין לביתר כאלה. זאת אומרת, תראה כמה הם מחכים לנדב נידם. זאת אומרת, ירין לוי הוא השש, הוא הקשר הכי הגנתי של ביתר ירושלים, הוא בכלל 8. וזה המצב, זאת הסיטואציה של ביתר. כל פעם, עדיין חסרים לשחקנים בסגל, והתקפי, בסך הכל ביתר שלהם ברגע שהיה תאדום, באמת ניסתה, אבל לא... לא הניע כדור מסודר, ממש כל אחד ניסה לקחת לבד, אז לא, זה לא היה זה, אבל שוב, כפי, ביתר צריכה למכור משהו, פרימו, יש לה התקפה טובה, אז גם אם תקבל קצת גולים, לפחות לא שמע, יש הבדל בין לשחק נגד הקבוצות החזקות בליגה, לבין הקבוצות שהן ממקום של פלייאוף תחתון. אלה אתה יכול לשחק תקפי, גם אם אתה תספוג גול, אתה תפקיע שניים, שלושה וארבעה. אבל שוב, במשחקים נעים אתה יוצא לסמי עופר, הרכב כזה גם יכול לחטוף תבוסה ב... בכל התקפה, כי באמת, זה לא שבתר יש לה הגנת ברזל.
מה רצית להגיד על... מה רצית להגיד על אשדוד? מאוד מאוד אהבתי את אשדוד במחצית השנייה עם 10 שחקנים. מה רצית?
תראה, אשדוד, זה הזכיר לי, כי אנחנו הופכים במשחק האחרון שלה בבלומפילד, נגד הפועל תל אביב.
הם הורידו את הפועל ליגה, בוודאי.
כן, הם באו, והם קיבלו, ואתה רואה, חלק מהשחקנים היו שם, ואתה רואה את הביטחון, הם לא פחדו מבתר ירושלים מהתחלה, הם ידעו מה הם רוצים, הם באו להקשות על בתר ירושלים, באו לצאת למעברים, ויש להם את הקשר, את מרק לנדי, שהוא באמת חושב אחד הקשרים הטובים בליגה, הוא באמת ידי יונה בקושי, בקושי הצליח להשתחרר ממנו למהלך המשחק.
אחד השישיות הטובים ביותר בליגה.
אני אגיד לך משהו.
קבוצה טובה, הם ממשיכים את מה שהם עשו בסוף העונה שעברה. הם היו קבוצת פלייאוף תחתון שעשתה הכי הרבה נקודות.
בישראל בכלל הפך להיות התוצאה קובעת, מבחן התוצאה, את הסיפור הזה. את צריך אבל לכבד אתמול את אשדוד, מי הדקה...
לא, אבל אנחנו מחזור ראשון.
נכון, לא.
אנחנו יצאנו אתמול למרתון.
הם באו נגד בית"ר ירושלים, בבלומפילד.
הרחיקו להם שחקן.
מי הדקה 20 עם 10 שחקנים, זה מאוד קשה. הם שיחקו, מגיע להם כל הכבוד.
ויתרה מכך, אני מסכים עם אופיר סער, כאשר בביתה האחרונה של המחצית, אתה מקבל גול, אבל איזה גול? גול באשמה ישירה של שוער, יכולה להוציא אותך למחצית נכון. השנייה במצב כל הכבוד להם לאשדוד על המשחק, נכון. נכון, הם הפסידו, אבל יצאנו למרתון, אף אחד לא אומר מילה על אף קבוצה טובה, יותר טובה פחות, אחרי מחזור אחד. אופיר לון, שחרר.
אני רק, רגע, כן. אני רק אוסיף לכם עוד משהו.
כן.
ובית"ר ירושלים התלהבו מאוד מהיכולת של הפלייאוף התחתון שנה שעברה, התחילו לראות את הלחץ. בית"ר ירושלים עשתה בפלייאוף התחתון 11 נקודות, אשדוד עשתה 15. היא עשתה הכי הרבה, ונראה שהשחקנים שלהם ביטחון ממשיכים בדרך הזו.
בוא נראה אותם בשבת, כי הם משחקים נגד קבוצה ממש מהליגה שלהם, קריית שמונה בבית, צריכים לנצל את היוד א' ולנצח, כי אלה המשחקים שאחד נגד,
נכון,
אחת
נכון.
נגד השנייה. אבל לא נשחרר אותך בלי כמה מילים על הפועל תל אביב, כמובן סוג של התרגשות מסוימת, כי בכל זאת אנחנו פותחים עונה בליגה הלאומית, הפועל תל אביב ליגה לאומית זה משהו שלא נתפס, אבל בעקבות הכישלון הגדול בעונה שעברה, איך הפועל תל אביב נערכים לקראת ראשון?
קודם כל סולד אאוט של כרטיסים, לא יודע, הפועל תל אביב, מעל 3,000 איש רכשו כרטיסים, אני מניח שיהיו אפילו יותר שרכשו ליציעים האחרים גם.
כמה מקום יש שם במגרש?
אני לא יודע כמה
היציע של הפועל תל אביב מכיל בסביבות 3,000. אגב,
בצד השני בדרך כלל מכניסים עוד 2,000. צריך להגיד, הפועל תל אביב הייתה להכנה טובה מבחינת המשחקים, ניצחה את כל המשחקים, אבל שוב, זה המאני טיים. אני חושב שנוצר סביבה,
לפעמים זה לא טוב לנצח את כל המשחקים,
יש לחץ שאומרים שהיא עולה בטוחה, וזה
ברור שיש עליה לחץ, ברור שיש לה רק מה להפסיד.
אני חושב שעל המשחק היום, כמו שאמרנו, ליגה לגביע הטוטו לחוד, ליגה לחוד. אם היא תימד היום, זה כבר יכול להתחיל.
לא, אבל אנחנו מדברים על ראשון, אני פתאום שמעתי...
ראשון התחזקה בצורה בלתי רגילה.
אני שמעתי אתמול את השיחה שלכם עם שקדי, ששקדי הוא גם אוהד של ראשון. ראשון מדברים על עלייה גם כן, זאת אומרת, ראשון קבוצה צמרת.
ראשון קבוצה טובה, היא שיחקה בגביע הטוטו נגד הפועל תל אביב, הפסידה לה רק בדקות האחרונות.
בבלומפילד.
אתה צודק, ואני אגיד לך עוד משהו. בליגה לאומית יש 4 קבוצות שבעבר הרחוק היו גם אלופות וגם מחזיקות גביע. אבל עדיין, זה לא בני יהודה, הפועל פתח תקווה והפועל כפר סבא, הפועל תל אביב זה מועדון ענק שאנחנו שמים אותו ממש בשורה הראשונה של הכדורגל הישראלי, לכן אנחנו כל כך מתרגשים אפילו שאנחנו מדברים למה על הפועל תל אביב בליגה הלאומית. מילת סיום אופיר על הפועל?
על הפועל, שוב, מתחילים עונה, אני חושב שזה, המבחן יהיה איך השחקנים שיורדים מליגת העל השתלבו שם, וקצת שהם ילכו למגרשים הבעייתיים מול קבוצות קשות, שם אני חושב, הם הורידו
כמה... זה מגרש לא בעייתי.
ליגת העל ובונים עליהם.
כן.
הם בונים על השחקנים האלה, צריך לראות איך זה יתחבר הדבר הזה.
יפה. אנחנו נצפה משעה 7, 3 משחקים בליגה הלאומית, שהמרכזי ראשון לציון מארחת את הפועל תל אביב, אופיר סער, וואלה ספורט, המון תודה.
תודה לכם, שבוע טוב.
אור יוזן, פרשן ספורט אחת, אהלן.
היי חברים.
אהלן.
טוב.
איזה תובנות, מסקנות אתה לוקח, למרות שאנחנו מדברים על משחק אחד, גם מביתה ירושלים וגם מאשדוד?
כמו שאתה אומר, מדברים על משחק אחד, אבל עדיין ראינו אתמול הרבה מאוד דברים, חלקם יפים, בעיקר משחק ההתקפה של ביתה, חלקם פחות, בעיקר משחק ההגנה של ביתה. לגבי אשדוד, אתה יודע, עוד יותר קשה לשפוט, גם כי הוא חק להם שחקן בשלב מאוד מוקדם.
לכן הם מאוד הפתיעו את כולם, שחשבנו שהם מקבלים ארבע?
שמע, עם 10 שחקנים, הם החזיקו מעמד, זה לא היה בחצי השני לקראת הסוף, זה מ-20 דקות אחר, כמה, איזה דקה הוא חק?
ממש בדקות הרבה, בדקה 20 אני טועה, ואז אתה משקוף ששוט, תראה, ביתר הראתה הרבה מאוד תבניות התקפה יפות, הרבה רעיונות התקפיים, אני לא בטוח שזה משרת אותה להחזיק 75% בכדור, כי הם יותר מתבססים על לחץ חטיפות כדור ויציאה מהירה קדימה דרך היכולות מסירה של ירדן שוע, בטח שהוא אתמול שיחק 9, גם את זה ראינו, אבל אשדוד מצד שני, תשמע, זו קבוצה שעובדה שעברה פתחה גם בבלומפילד, אז היא קיבלה רביעה עם מכבי תל אביב, היא יכלה לקבל בקלות אתמול רביעה וחמישייה, אבל היא ראתה הרבה אופי, אלי לוי אימר אתמול עם שני חילופים מאוד התקפיים, אבל מצד שני אתה רואה שלאשדוד יש סגל דליל בצורה בלתי רגילה, בעיקר באגף.
למה? אבל אתה בעצמך אומר שהמחליפים מאוד טובים.
נכון, אבל המחליפים, הוא לא ישחק, אני מבטיח לך, ואני מוכן להתחייב על זה עם אדיר לוי ורביד אברג'יל מגן מגינים, ביחד בשום שלב של העונה.
הבנתי.
והרבה פעמים, משה, אתה יודע איך זה במשחק, שאתה זורק את כל מה שיש, חלפים דברים מסתדרים. זה יכול גם ללכת למקום פחות טוב מבחינת אשדוד. אני אהבתי את הגישה של אלי לוי, זה חלק מהשחקנים האלה, דרך אגב, אנחנו איתו באליפות בנוער, אחד מהם זה שלב ארו שיחמץ לקראת הסוף, מוצ'ה נכנס טוב למשחק.
אם היה עושה 3-3, חבל על הזמן.
זה היה מכה לביתר.
ממש,
בטח.
דיברנו על זה, אבל אני רוצה...
ביתר זה היה למשחק נוח, ביתר יש לה בעיות בהגנה, בעיקר שני המגנים.
אני חושב שיש לה בעיה בהתגוננות, כי הם תוקפים מצוין, בכל העניין של...
תוקפים מצוין, מושי, תראה את הקישור, ירין לוי הוא קשר מרכזי, הוא לא קשר שש, אני מאוד דווקא, מאוד מאוד נעים עם הכדור, אבל זה תחליף לסורו, בוא נגיד שסורו יש שם, שתפריק גם עם מיכה, 50-50, גם עם שוח חלוץ, גם עם יונה, שהוא השחקן מהקישור שקומה מצטרך להרחבה, אתה לוקח סוג של ריזיקה, כשאין לך 4 שחקני הגנה, מה שנקרא בשפת הכדורגל בטון, ואין להם ביתר כרגע את הדבר הזה, אז מול אשדוד זה מספיק, ועדיין הם ספגו שני שערים. השאלה מה יהיה בהמשך, אני חושב שיש הרבה מאוד סימנים, שיצחקי הולך להיות מאמן טוב.
אז רגע, נגעת ביצחק, אני חייב לשאול אותך, כי אמרת שהם קבוצה טובה, וברק יצחקי בסיום המשחק אומר לתקשורת, כבר שמו לנו כתרים. אני חושב שלא שמו להם כתרים, אני חושב שבא ביתר ירושלים, ראו איך הפועל באר שבע נראית עד עכשיו, אמרו וואלה, זו הקבוצה מקום שלישי, לא אמרו שהם טובים כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה להתמודד על האליפות.
ואם אמרו את זה, אז אני חושב שטועים ומתאים, וזה לא הוגן גם כלפי ביתר, ביתר לא ברמה רחוקה מאוד במכבי תל אביב ומכבי חיפה, יכולה לנצח אותם, אתה יודע, במשחק נתון, אבל היא לא יכולה להתמודד אותם לאורך עונה שלמה.
אבל יצחקי מתמודד עכשיו עם הציפיות הגדולות, וזה בא מהאוהדים, מהתקשורת בירושלים, אתה מכיר אותה, לא, בצדק.
איזה הבדל יש זה, להגיע באמצע עונה במקום מאמן אחר, ולהתחיל עונה.
נכון, עכשיו, בצדק, כמו שפרימו אמר, יש להם משחק התקפה, יצר להם תדבניות התקפה נהדרות.
אני אומר שההתקפה שלהם לא טובה מהפוצה,
והם הצליחו בגביע הטוטו. ובמכבי חיפה, מכבי תל אביב, ההכנות בינתיים לא כל כך טובות, אז באופן טבעי, כולם רוצים לראות את ביתר למעלה, מה הפשע פה? מה הפשע פה?
גם ביתר
היא קבוצה
של מניה דיפרסיה, או שזה
דיכאון
טירוף, אבל ברק יודע את זה, הוא גם היה שחקן, דרך אגב, פעם אחרונה שביתר ניצחה משחק ביתר.
אבל זה, איך פרימו אמר, התחלנו מרתון, זה רק התחלנו את העונה.
והסגל של ביתר הוא לא מספיק עמוק למרתון הזה.
אגב, אני אגיד לך בשקט, לביתר יותר טוב לשחק בבלומפילד מאשר בטדי.
בשנת 87 הם הרגישו את זה בצורה הכי טובה בעולם.
מה אתה אומר על זה פרימו?
זה האליפות הראשונה ההיסטורית, 87 הייתה עם קשטן בבלומפילד.
יותר טוב בשבילהם מאשר טדי. גם יותר קהל בה, כי יש להם יותר אוהדים מחוץ לירושלים מאשר בתוך ירושלים.
זה אחד הוויכוחים הכי גדולים בכדורגל הישראלי. האם לביתר ירושלים עם עשרות אלפי אוהדיה, אם יש לה יותר בירושלים או יותר במרכז?
באופן אוטומטי אומרים שיש משחק בית של ירושלים בטדי, הפקקים
מתל אביב לירושלים
יותר גדולים.
אבל בכל מקרה, אתה יודע, ביתר צריך לנצח גם בבית וגם בחוץ כדי להיות מקום שלישי.
נכון.
בטח קבוצות כמו אשדוד. שוב, לברק יצחקי, מהמשחק אתמול יש המון חומר למחשבה, גם דברים טובים שהוא רוצה לחזק, הוא יראה לקבוצה שלו בווידאו ויעבוד על זה באימונים, וגם הדברים בהגנה מהקרן הראשונה לספוג.
הם מתכננים עוד איזשהו חיזוק להגנה?
הוא טוען שכן.
לא, הם מאוד...
יש להם מקום לזרים?
מדברים על עוד שחקן או שניים.
הם רוצים את נידה מאוד, בדיוק לעמדה שחסרה להם קשר באמצע, כן, במיוחד ש...
הקישור מאוד רך.
בדיוק. אורי, אני רוצה לעבור איתך לנושא נוסף, ומאוד מעניין אותי, כי אימנת נוער, ובתקופה האחרונה מדובר, והיום במיוחד זה קיבל כותרות, צמצום הליגה, בעקבות כך שבליגה הלאומית קבוצות מתקשות לעבור בקרה, רוצים להעביר את העניין הזה ל-12 קבוצות בליגת העל, 12 קבוצות בליגה הלאומית, וכשאנחנו מדברים על עניין הזרים והשחקנים הצעירים, 12 קבוצות בליגת העל, פה תהיה מלחמת עולם, ובאמת הצעירים יהיה להם קשה מאוד לראות מגרש.
כן, אנחנו, תראה, אנחנו, קודם כל זה גם אומר שיש עוד ליגה של 12 קבוצות, זאת אומרת, 36 קבוצות, זה יותר קבוצות, נכון, היא תהיה חצי מקצוענית הליגה השלישית, אבל זה 36 קבוצות. תראה, אני חושב אתה יודע, שיחקנו עם מבנה הליגות הרבה פעמים, אני שיחקתי ב-12 קבוצות, בליגות של 14 קבוצות, ובליגה של 16 קבוצות, אם אתה זוכר, עם הפלייאוף האמצעי האגדי ש...
בטח.
אז...
באנו בטירוף לבלומפילד, למשחקי 5 נגד 6.
מה לא ניסו, בדיוק, מה לא ניסו, כיזוזים, ומה לא ניסו פה, אין לנו מבנה קבוע לליגה. לגבי הזרים, אני חושב שבטח בתקופה הזאת שכל כך קשה להביא זרים, אני מוכן להתחייב על זה, שאם יותר מ-4 קבוצות, תשחקו עם 6 זרים בעת זונה 1-5 שאתה רוצה, זה לא יקרה.
כן, אבל המלחמה פה לא תימשך לעד, ומדברים על שנה הבאה.
מה שצריך לעשות עם הזרים לטעמי, זה מינימום שכר או גיל. זאת אומרת, אם אתה מביא זר לנוער, בסדר, הכל בסדר, אתה רוצה לקדם אותו, תביא זרים צעירים, ואם יהיה, זה יהיה...
אבל אתה מדבר הפוך ממה שאומרות הקבוצות.
לא, אגב... אגב, אני רוצה...
מה שבאר שבע אומרת, ומכבי חיפה...
רגע, לא מכבי חיפה, אני רוצה להגיד לכם, למה הפועל באר שבע בבית ירושלים מאוד רוצות יותר זרים?
אלה מחלקת נוער.
כי המחלקות הנוער שם לא ברמה.
אבל העובדה שהן מצליחות להכניע את כל המנהלת.
כן, אורי, מה רצת להגיד על זה?
רציתי, זה בגלל שרציתי להגיד. אני חושב שבצד אחד, אם אתה כבר מעלה את מספר הזרים, לשישה, שזה לא, אתה יודע, זה לא שינוי קריטי, אבל זה מתחיל מגמה אולי שמדאיגה חלק מהאנשים. אני חושב שבצד זה צריך לדאוג שקבוצות יתוקצבו בצורה יותר גבוהה, את מחלקת הנוער באחוזים יותר גבוהים מהתקציב שגם יפקחו על זה, זאת אומרת שיהיה, וכמובן לתת אפשרות לקבוצות בת. זה למועדונים, כמו מכבי חיפה. כמו מכבי תל אביב, אתה יודע מה, במידה מסוימת גם הפועל תל אביב ומכבי פתח תקווה, שיכולות לעמוד בדבר כזה, זה מאוד מאוד חשוב לתת לשחקנים האלה לרוץ יותר מהר, ושיהיה להם יותר מקום לשחק. כי אם נהיה כנים, שיש פה 5-6 מחלקות נוער, הפועל באר שבע, זה הזנחה פושעת של מחלקת הנוער, מה שהיא עשתה, זה באמת, זה מה שעכשיו גומר אותם, אין להם שום
עתידה. אבל היא ניסתה לעשות הכל, הביאה מאמנים ספרדים, הביאה פה, הביאה שם.
זה, אלה מאתלטיקו מדריד, זה אחיזת עיניים, למה הם הוציאו שחקנים?
לא הוציאו.
הם לא יכולים להוציא כי לא נאבק את השחקנים. בסוף, כשאני הייתי צעיר, אתה גדלת בנתניה, היית משחק בנתניה, מקרים נדירים שהיה בא לנו שחקן בחדרה. היום, כל שחקן אתה יכול להביא, טל בריבו שחקתי במכבי פתח תקווה, אתה יודע מאיפה הוא? מאילת. מכל מקום בארץ, היו לי שחקנים, שימנתי במכבי פתח תקווה, היו שני שחקנים בפתח תקווה. הפועל תל אביב היה לנו שחקנים מאשקלון, אושר דודה מאשדוד, שבכלל הגיע דרך מכבי תל אביב, וליד רמות, ודרך אגב רן בנימין, הם שחקנים שגדלו באזור הנגב. הפועל באר שבע החליטה, בהחלטה מושכלת, לקנות שחקנים מבחוץ. היום זה בלתי אפשרי, תראה מכבי חיפה עם חלילי, מכבי תל אביב עם מחלקת הנוער הנפלאה שלהם, שגם מוכרת החוצה, ואני חושב שאת זה צריך לעודד. ואם זה יהיה במקביל להקטנת הליגות, זאת אומרת, הגדלת התקציבים של מחלקות הנוער, שיפור תנאים של מאמנים, שיפור המגרשים, אין לי שום בעיה עם הקטנה.
אורי, אני רוצה לסיים איתך, כי יש איתנו כבר אורח על הקו, אבל בגלל שהזכרת את מחלקת הנוער המצוינת של הפועל תל אביב, הזכרת מספר שחקנים, השחקנים האלה צריכים לעלות את הפועל תל אביב השנה לליגת העל.
אין לי ספק.
זה מה שרציתי לשאול, אתה משוכנע בזה?
100%, ואני גם מאוד שמח כמה שחקנים, מן הסתם אני מכיר טוב, כולל הרכש גוני נאור, שזה ילד שאני מאוד מאוד אוהב, ודרך אגב הוא גדל בבית ירושלים, ובגיל נערים הבאנו אותו למכבי תל אביב, ואבי כהן, שימו לב אליו, בכל הדור הזה של הילדים של הפועל תל אביב, הוא אחד המוכשרים, הוא לא היה בנבחרות תקציב בנבחרות הנוער, שנה שעברה פרץ סוף סוף בכפר סבא, והיום הוא אמור להביא את ההתקפה של הפועל, אני ממליץ לכם לראות את הפועל, גם מסיידג אוהב צעירים, יודע לקדם אותם.
אנחנו נראה כבר.
ובוא נראה מי יבלוט מהילדים, אני מקווה מאוד שדווקא העונה הזאת, כמו שלפעמים קורה, אומרים ירידה לצורך עלייה, אני מקווה שמה שהפועל קרה לה בעונה שעברה זה ירידה לצורך עלייה, וגם הכדורגל הישראלי ירוויח על הדרך שחקנים צעירים ומוכשרים.
כן. אורי אוזן, פרשן ספורט אחת, נהננו כתמיד, תודה.
ביי. ביי חברים, ביי.
שלום לאמיר ליובין, לשעבר יושב ראש הפועל תל אביב.
אלן פרימו.
אז רק לפני שאנחנו נמשיך בשיחה איתך, הזכרנו כאן הרבה את הפועל תל אביב, אז בואו ניתן את ההרכב שלה, היא מעניינת. רובי לפקוביץ' בשער, בהגנה וייר, ארצ'ל, ישראלו ומורגן, בקישור גוני נאור, דודו, כהן, זה ארי כהן שדיברנו עליו הרגע, בהתקפת טוריאל גניס ומקרייט שחלוץ עזר, זאת הקבוצה שלך, ותשמע, אתה ותיק והיית בעל תפקיד בכיר,
והוא גם אוהד, הוא קודם כל אוהד.
ועברת המון, היית במשחקי אליפות, היית במשחקי גביה, היית במשחקי צמרת. שאלה שלי אליך, אנחנו חצי שעה לפני פתיחה של הליגה הלאומית, האם ההתרגשות היא אותה התרגשות כמו פעם?
האמת שיש התרגשות, כי בעצם קורה פה משהו חדש, זה בעלים חדש, לדעתי זה מתחיל מזה שיש בעלים חדש, ואחרי הרבה זמן, הרבה אמונה, שכשנעלה ליגה, אנחנו נהיה קבוצה שתהווה לפחות פקטור משמעותי בחלק העליון של הטבלה, אני לא מדבר איתך עכשיו על אליפות וכל הדברים האלה, אבל אחרי הרבה מאוד שנים, אני מאמין שאנחנו נהיה חלק מהקבוצות המובילות.
אני חייב להגיד לך, אני חושב שגם אתה הקשבת שהיה את השידור בטוויטר עם ספרה הצעיר.
מויז, כן.
מויז, ואני שאלתי אותו רק שאלה אחת, אמרתי לו, תשמע, אחרי שכל מה שקרה, מגיע לפה משפחת ספרה, בעלים של קבוצת כדורגל, ויש לנו שתי קבוצות, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שהם בשנים האחרונות, הם המועדונים הכי גדולים, עם הכי הרבה תארים. השאלה אם בסופו של תהליך, זה מה ששאלתי אותו, ואני שואל אותך אם אתה חושב ככה, הפועל תל אביב, אפילו עוד שנתיים, שלוש, ארבע, לא חשוב, תהיה אותו הדבר כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
אני עוד פעם, לפי לפחות מה שאני יודע, או מה שאני קורא, זה לא שם, אוקיי? זה לא ברמה הזאת, אבל אחרי השנים שעברנו, אני בהחלט חושב ש... בוא נאמר, התקציב שלנו יהיה 3-4 בליגה, ואז כבר אתה יודע, אתה יכול להפתיע פה ושם, אבל אתה יודע, שיהיה קצת יציבות לקבוצה הזאת, זה משהו שלא היה הרבה מאוד שנים.
שיהיה קצת זמן, בלי כותרות, חייבים לאור וחייבים לאור.
קשה לי להאמין שבתקופת ספרה נגיד שיהיה לנו חובות.
שיתעסקו רק בכדורגל.
לכן זה השינוי, לכן אם אתה שואל ההתרגשות השנה, בוא, לא ייגע בשמות של בעלים קודמים, אבל אם נגיד עכשיו היית אומר לי שבעלים שלנו הם כאלה שגם שנה הבאה אנחנו הייתי יודע שזה עוד פעם מלחמות הישרדות ועוד פעם למכור כדי לחיות, אז הייתי אומר לך, אתה יודע מה פרימו, אנחנו נעלה ליגה כי אנחנו קבוצה יותר טובה, אבל זה לא, הסיפור של ספרה בשנה הבאה הוא סיפור מאוד משמעותי, ולכן המשחקים עכשיו מרגשים, ואני מאמין שהקבוצה הזאת היא מספיק חזקה כדי לעלות ליגה, גם מאמן טוב, גם שחקנים טובים, ואנחנו מחזיקים אצבעות, ובאמת, באמת, באמת, כבר מצפים שידעו להכין מהעונה הזאת איזשהו קדר שיוכל גם להמשיך שנה הבאה.
אתה יודע,
רק... שזה פה אני מתפלא קצת על הנושא של גוני מנאור, שאין עליו אופציית רכישה, והוא חוזר למכבי חיפה בסוף.
אין עליו אופציה?
זה מה שאני קראתי, אני לא ראיתי את החוזים.
סליחה, צביקה, אני קרא, עוד פעם, קראתי, לא יודע, קראתי שיש...
יש.
אם יש, אז זה בסדר.
גם אני חושב שיש.
אם יש, אז זה בסדר.
אבל זה רק כמו שאתה אומר מקריאה, לא מידע.
כן.
אני קראתי שיש...
אוקיי.
יש נקוד...
אני לא יודע.
יש נקודה אחת שאני רוצה לעבור איתך עליה, וזה דבר שהוא במיוחד קשור לאוהדי הפועל תל אביב, כל הנושא הזה בין אוהדים לבעלים. ולא מעט פעמים אוהדים שהיו נגד הבעלים יראו להם את הדרך החוצה גם בדרכים לא יפות. אני למשל טוען שסמי סגול זה מהבעלים היותר עשירים במדינת ישראל, ואפילו אותו הצליחו להוציא מהכלים. אני שואל אותך, האם הפועל תל אביב עכשיו האוהדים יתבגרו, גם אם תהיה תקופה לא טובה, לא יבואו בטענות לספרה, שהוא גם לא יתייאש איזה יום אחד?
א', הקטע של הצלחה פחות בעייתי מבחינת הקהל, מה הכוונה? אם יראו שיש השקעה, אז הקהל לא יבוא בטענות. הקהל של הפועל תל אביב היה רגיל לשנים די קשות. אתה רואה את זה, אבל איפה אתה רואה את הסיפור? אתה רואה את הסיפור דווקא בכדורסל, עם אופר ינאי, והמעבר ליד אליהו, שאופר ינאי מצד אחד בונה קבוצה, שהיא קבוצת חלומות, וצביקה מבין בזה הרבה יותר ממני, אני רק מה שנקרא, אתה יודע, קורא את השמות ולא מבין.
ברור, אבל המכשילים לא אותם מעבר ליד אליהו בינתיים.
אז לכן אני אומר, פה אתה רואה בדיוק, האם, מה הקהל של הפועל רוצה, האם הוא רוצה הישגים וניצחונות, או אם הוא...
אי אפשר להגיע ליורוליג בלי אולם של 10,000 מקומות, ואני ואתה יודעים שעד שיבנו, נגיד אם יבנו את הדרייבין, שלא נראה לי, ייקח 5-6 שנים, אז מה הם רוצים לעשות?
איך אתה בעניין הזה, אמיר? איפה אתה?
חד משמעי חושב שאם בא בן אדם ומשקיע עשרות מיליוני שקלים, אנחנו צריכים לבוא
ומה אתה אומר לאלה שאומרים בשום אופן בואו נשאר בדרייבין?
אני יכול להבין אותם, אבל לכן יש מה שנקרא אספה והצבעה, ומה שהחליטו באספה, כי זה הסכם שחתם עליו עופר עיני, ולדעתי הוא עומד מאחורי האמירה הזאת שלו, הרוב יכריע שישחקו ביד אליהו ונעבור לשחק ביד אליהו.
יפה. אמיר ליובין, לשעבר יושב ראש הפועל תל אביב, בהצלחה להפועל תל אביב וגם לכם, תודה. לכם. תודה.
פרימו,
כן.
שתחזור לשדר במהרה, מה זה השטויות האלה?
לא, 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 לא עכשיו, לא עכשיו, עזור.
לא עכשיו?
לא. יאללה, ביי. יניב טוכמן, וואלה ספורט, אהלן יניב.
אהלן, אהלן.
עוד מעט אנחנו מדברים על המכבי תל אביב והפועל באר שבע, שיחות מעניינות, אבל קודם כל.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
איך אתה היום? מרגיש טוב? באר שבע מתחילת הליגה? בסדר? אתה...
מסקרן אותי מאוד 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 מאוד. מה יהיה הערב עם באר שבע? וואו.
אז רגע, עוד מעט תדבר בהרחבה, אבל קודם כל אנחנו צריכים לעשות את הווינר, וכמובן המשחק הראשון שלנו זה עירוני קריית שמונה מול הפועל באר שבע, נזכיר המשחק הוא בנתניה, זה מגרשה הביתי של העולה החדשה, אמרתי בפתיח לצביקה שרף, משהו לא מסתדר בין האוהדים לרן קוז'וך, אתה תמשיך עם זה, ואתה תמשיך עם זה אחר כך, שימו לב ליחסים, באר שבע פייבוריטית ברורה, קריית שמונה בבית, 4.25, תקו 3.5, הפועל באר שבע 1.70, על מה אתה הולך יניב?
אני אלך עם הפועל באר שבע, אני חושב שאחרי באמת מה שהיה בשבוע שעבר, גם האוהדים, גם השיחות, גם מה שהיה בתוך המועדון, אני חושב שהם יבואו היום בשיא הרצינות, יש להם שחקנים טובים, זה לא שהמשחק הוא משחק בית בקריית שמונה, צריך להגיד, משחק בנתניה, ובהחלט הפועל באר שבע צריכה להרגיש שם בנוח ולקחת 3 נקודות.
צבי?
אני חושב שהיחסים מוגזמים.
לטובת באר שבע יותר מדי?
יותר מדי.
אולי הווינר יודע שקריית שמונה הקבוצה לא מספיק טובה.
אני הולך על תיקו.
אני על תיקו. בלי שאמרת לי.
3.5 זה לדעתי יותר מדי.
אני הולך על תיקו, אני חושב שסגל השחקנים של באר שבע טוב מקריית שמונה, אבל לחץ. אתה יודע מה זה, 15-20 דקות לא מסתדר להם, הם בעצמם נהיים עצבנים.
אני הולך על תיקו.
אני על תיקו גם כן, ואנחנו עוברים לליגה האיטלקית, ורונה מול יובנטוס, יובנטוס ממש תמיד מסקרנת אותנו, נראתה מצוין במחזור הראשון עם המאמן תיאגו מוטה, והיחסים. ורונה בבית פי 5, תיקו 3.5, יובנטוס בחוץ, 1.60, גם כאן הווינר הולך, על יובנטוס פייבוריטית ברורה, יניב.
קודם כל זה מזכיר לי ברשותכם, בדיוק לפני שנתיים, כך אחורה שנתיים, משחק שהייתי שם עם הבנים שלי, היינו בטיול בצפון איטליה, ורונה נגד נפולי, ואז ראיתי פרימו את נפולי במחזור הראשון, הם ניצחו שם 5-0 או 1, ואמרתי לילדים שלי, השנה הם עושים אליפות, ואתם זוכרים איזה אליפות אדירה הם עשו לפני שנתיים, ואני בכל זאת אלך פה על תיקו.
אוקיי. רק
אפשרות שוורונה באמת לא תפסיד.
רק נציין שחדירת כלי טייס עוין באפתח, אז כל האנשים באזור כנסו לחדרים מוגנים. אתה הולך על תיקו, זה מפתיע מאוד, כי אני הולך על יובנטוס פה בענק.
אני הולך גם על יובנטוס.
יובנטוס, כן.
אני ראיתי אותם בשבוע שעבר, הם היו מצוינים.
קבוצה מצוינת, לא חושב שוורונה בבית יכולה לעצור אותה. ונסיים בליגה ספרדית, משחק מאוד מאוד מסקרן. הליגה ספרדית נפתחה נהדר, ויה ריאל מול סלטה ויגו, שתי קבוצות שהשיגו תוצאות טובות במחזור הראשון. אספס לא נגמר, כל משחק גולים ובישולים. אז ככה, הפייבוריטית כאן הברורה היא ויה ריאל בבית 1.65, תיקו 3.85, סלטה ויגו בחוץ 4.05, יניב.
טוב, אז במקבץ הזה של המשחקים לא היה לי אימור על משחק, על ניצחון ביתי, אז פה אני אלך עם ויאריאל, ניצחון ביתי.
אני איתך, ניצחון ביתי, אז שלושתנו תמימי דעים, תישאר איתנו.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, נגעת על הקסקס בהפועל באר שבע, אני אמרתי לצביקה, לחץ שם גדול, לבוא לליגה כאשר במשחק גביעת אותו, אוהדים צועקים לו להתפטר לרן קוז'וך, איך הוא לוקח את הכל ועושה 3 נקודות היום בנתניה?
אתה מדבר איתי?
בוודאי. לא, איתך, שאלה אליך.
ירדתי, ירדתי לשנייה מהקו. אני אגיד לך ככה, א', בוא נדבר רגע על, על ההרכב ועל המערך.
אוקיי.
כי זה התפרסם ממש בדקות האחרונות.
תן לנו.
קוז'וך לא נתן אתמול לשחקנים להבין איך הוא הולך לשחק. אני מקווה שהיום הוא כבר אמר להם והם יודעים. כי בסוף בריירו כן בהרכב, וכשבריירו בהרכב אז האופציה לשלושה בלמים קיימת. הוא תרגל שלושה בלמים אתמול באימון וגם שלשום, שזה אומר גם טיבי, גם בלוריאן וגם בריירו, וזה יהיה מאוד מפתיע, כי בדרך כלל לקוז'וך יש תבנית קבועה של ארבעה בקו אחורי, והוא אוהב את השלישי הקדימה, והוא אוהב את הלחץ הגבוה, אז אני עוד רוצה לראות באמת אם בריירו משחק ליד גורדנה באמצע, או שהוא הולך אחורה להיות ליד טיבי ובלוריאן. אני וליאסי בסוף פותח, הייתה התלבטות, אני יכול להגיד לכם שהקרב היה צמוד, אליאסי לא חזר טוב, גם היה פצוע צריך להגיד, הוא לא חזר טוב מהמשחקים האולימפיים.
אבל תראה את הבעיה של רן קוז'וך, שני הבלמים שלו כל התקופה, מהמחנה אימון עד היום, שניהם לא טובים, ואין לו ברירה, אין לו כלום. איך נכון, הפועל באר שבע, מועדון נכון, כזה שאתה, מקצוען?
נכון, נכון, ולכן אני אומר עוד הפעם, תראה, בסוף... כשאתה בא היום ואומר, ואמרת מקודם לפני שעשינו את הווינר, שיש בור גדול מאוד כבר בין האוהדים לבין קוז'וך, אז אני יכול להגיד לך שאני דווקא שומע גם הרבה אוהדים שלא באים אליו בהכרח בטענות, כי בסוף, בסוף הוא הגיע, אתה יודע, לקבוצה, שאלה אם נתנו לו את הכלים שיש במכבי תל אביב ומכבי חיפה, כי בסוף אני חושב שהאוהדים של הפועל באר שבע שואפים לעשות אליפות, לחזור למה שאלונה ברקת, אתה יודע, עשתה איתם בין 2016 ל-2018, שלוש אליפויות, זה הרי תפיסת העולם שלי, אתה מכיר אותה פרימו, אני לא רואה מצב של שלוש קבוצות יחד רצות לאליפות בכדורגל הישראלי, אני חושב שאין מספיק שחקנים ישראלים טובים לשלוש קבוצות כדי לרוץ לאליפות, אז אני חושב שיש פער, כן? יש פער גדול בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, אתה רואה את מכבי תל אביב שרוכשת בלם ב-1.2 מיליון יורו לפני בונוסים, זה לא קורה הרי בבאר שבע, אז יכול להיות שהאוהדים של הפועל באר שבע עדיין כן מצפים, לא יכול להיות, בטוח שחלק מהם או חלקם, אתה יודע, כן, כן מצפים שאלונה ברקת עדיין תעמיד תקציבים שמתקרבים ליאנקה לשחר ומיץ' גולדר, אבל בסוף זה לא ריאלי, כן? כן. זה לא ריאלי, זה לא נמצא שם, זה לא יכול להיות שם, ומי שחושב שזה אבל, יהיה אבל, שם... אבל
רגע, רגע, שנייה, חדירת כלי טייס עוין באיילת השחר,
אבל אתה יודע
שמצד... להתריע. מה אתה אומר, צריקה?
מצד שני, אלונה עשתה את מסיבת העיתונאים אחרי שהיה כאילו שברדה אמר שהיא לא משקיעה מספיק כסף, והיא ראתה כמה כסף היא השקיעה. הבעיה הייתה מחלקת הסקאוטינג, שהזרים שהם הביאו לא היו טובים.
הזרים לא נתפסים פה אחד אחרי השני.
הוציאו עליהם כסף. זה לא שאלות. השנה בינתיים לא קנו. עכשיו כולם מחכים לבלדקסה ואו לנחמיאס. אבל הם רוצים שמכבי ישתתפו במשכורת.
הם מרוויחים הרבה כסף.
ליקה,
אז... מרוויחים הרבה כסף. תכף נדבר עליהם.
אני לא חושב שאלונה ברקת יכולה לבקש מכבי תל אביב להשתתף בשכר.
ברור שלא.
אבל גם לא, גם, לא, גם לא אבי לוזון.
לא.
כי כשבאים לקנות ממנו שחקן, הוא רוצה פי חמש, ועכשיו הוא רוצה שמכבי ירדו בזה.
מסע ומתן על שחקנים אנחנו לא עושים.
כן, אבל אתה יודע שגולדה הוא לא פרייר.
לא פרייר וגם אבי לוזון.
אני מסכים, אבל צביק, אנחנו פוזלים כבר למכבי תל אביב.
לא, תגמור עם באר שבע, אחרי זה נגיע.
לא, אני רק אגיד פה שבסוף, אתה יודע, גם מכבי תל אביב, אם יש לה בלם שהוא חמישי או שישי בהיררכיה, והוא מחזיק בחוזה של 200 אלף יורו נטו, עדיין שווה לתת גם 40-50 להשתתף, אתה יודע.
אבל יש עונה, יש, אחר יש עונה קשה, ויש
תשתתפות חוץ לארץ,
ויש פעם, ליגה זו, קשה, ליגה אירופאית
זו
קשה.
זו החלטה של מיץ', זו החלטה של מיץ', יש לו מספיק כסף כדי להחליט,
הוא צריך להחליט, זה הכסף
בעל
שלו.
בעל המאה הוא בעל הדעה.
זה הכסף שלו.
אז אני אומר עוד הפעם, בוא נחזור רגע להפועל באר שבע, בוא נשלים רגע את ההרכב בצורה מסודרת, יש הרבה הרי אוהדי הפועל באר שבע שעושים, אני מניח את הדרך, לא כולם יכולים להסתכל תוך כדי נסיעה, אז יש לנו את אליאסי בשער, בוא נלך כרגע על קו של ארבע, אז נלך עם גיא מזרחי, עם איתן טיבי, בלוריאן ואלדר לופז, בקישור בריירו, גורדנה וספר, ואני אומר את זה בעל פה, קדימה אלון תורג'מן ורותם חתואל, וזה מולך פרימו ההרכב?
כן, למה אתה רוצה?
חסר לי עוד מישהו בהתקפה של הפועל באר שבע, כי הוא לא, הוא לא מולי ההרכב כרגע. אבל מה שמאוד מעניין זה באמת אם קוז'וך יחרוג ממנהגו וילך על קו של חמישה, או ילך על קו של ארבעה וימשיך. אני חושב שתומר יוספי שחסר הערב הוא משמעותי, אבל אין משהו אחר מלבד ניצחון. הפועל באר שבע לא יכולה להרשות לעצמה לחזור הערב, חזרה הביתה, בלי שלוש נקודות, זה דבר שהוא מסט מבחינתה, ואני חושב שהיא כן מסוגלת וכן יכולה, ואני חושב שאחרי הרע שהיה שם בשבוע שעבר, בדיוק לפני שבוע עם ההתפרצות של האוהדים, סך הכל אני חושב שאלונה נתנה שקט, עבדו יפה, ו...
בוא ניתן את ההרכבים המלאים, אז תוכל לראות מה... כן, כן, אז תוכל להגיד מה חסר לך, אליאסי, בלוריאן, טיבי, תורג'מן, ספר, גיא מזרחי, לופז, בריירו, קוואנגה? איך אתה קורא?
כן, קנגאווה. קנגאווה היה חסר לי.
קנגאווה, רואי גורדנה ורותם חטואל, המערכת קריית שמונה, אסף צור, פרנסיס, טוויטו, לידור כהן, אבו רומי, נועם כהן, בנגורה, יד חפשי, מרטינז, שון אדרי, שי בן דוד. זה כן, האלה הרכבים.
אז למעשה, לפי השלישי, לפי ההרכב הזה, מאוד סביר דווקא, שבריירו ישחק בלם, כי יש לך גם גורדנה וגם קנגאווה. אם אתה הולך על שלישייה, אם הוא הולך קוז'וך, על שלישייה של גורדנה, בריירו וקנגאווה, שלושה כאלה דפנסיביים, אז או שבאמת, אתה יודע, הוא קודם כל בא הערב לא להפסיד, או שיש לו, אתה יודע, אולי הוא יכול להוציא יותר מקנגאווה מבחינה התקפית, אולי הוא רואה דברים באימונים שקנגאווה יכול לתת לו גם מבחינה התקפית. ספר, צריך להזכיר, חוזר להרכב, אחרי... די הרבה זמן שאתה יודע, לא היה ברור לאן זה הולך, אפילו היה נדמה שהנה אוטוטו הוא הולך, הייתה לו הצעה מליגה היוונית, אפילו מליגה שנייה בספרד, והפועל באר שבע רצתה רק מחירה, לא רצתה שאלה עם אופציה למחירה, אלונה ברקת קנתה אותו, אתם זוכרים.
יניב, אני רוצה לשאול אותך, לפני שנעבור למכבי תל אביב, רק שאלה אחת על הפועל באר שבע, למה יש פחיתות כזאת גדולה אצל יוני סטויאנוב?
לא יודע, לא יודע. אני חייב לומר לך, אני חושב שיוני סטויאנוב זה שחקן שצריך להיות ב-11 או באגף או אפילו באמצע. אני יודע שהוא תרגל אותו דווקא לסירוגין בשני האימונים האחרונים כמגן ימני במקום גיא מזרחי. לשם הוא יעד אותו, צריך להזכיר שאור דדיה עם, אתה יודע, בעיה רפואית קשה שתיקח עוד הרבה זמן עד שהוא יחזור, אז סטויאנוב הוא למעשה המחליף כרגע למגן הימני, אבל הוא לא תרגל אותו באמצע, כמו שאנחנו חושבים שהוא יכול לעשות, או בכנף הימני, אתה יודע, קוז'וך רואה מה שקוז'וך רואה, בסוף הוא הלך עם גיא מזרחי, ולא עם סטויאנוב כמגן ימני.
בוא נדבר.
צריך להגיד כן, עוד משפט, כן. יש להם חלוץ זר על הספסל, עדיין לא מספיק התרשמנו ממנו, פול ארנולד גריטה, שהוא... גם תרגל אותו לסירוגין עם אלון תורג'מן, בסוף הוא הולך עם אלון תורג'מן, ממשיך
אותו,
לתת
לרותם חתואל. אותו קנו או השאילו?
אני לא זוכר, זה היה כשהייתי האמת במשחקים האולימפיים, אני אוקיי. לא סגור על זה, אוקיי. יכול להיות שהוא בא חופשי, הוא כן הולך עם רותם חתואל, אתה יודע, אמיר גנח זה שחקן שאני מאוד אוהב, ורוצה לראות אותו כל הזמן בהרכב, חייב לומר לכם, אבל גם רותם חתואל, אתה יודע, יש לו את האיכויות שלו, והוא ישחק עוד הפעם, אתה יודע, את החלוץ מצד שמאל, ויש לי תחושה, לא יודע מה, שרותם חתואל גם ינצח את המשחק.
יאללה.
עבור באר שבע את
המשחק. בוא נשאל לגבי מכבי תל אביב, אז היום הם מפרסמים מה שדיברנו אתמול, סטויץ' הבלם, כמו שאמרת לנו אתמול, החלטה של המאמן, וכך נוצר לנו מצב שיש לנו יותר מדי בלמים במכבי תל אביב, מה מתכוונים לעשות?
אז זהו, אז יש לנו את יש להם את סטויץ' ויש את אסנטה ויש את רז שלמה ויש את עידן נחמיאס ויש את מתן בלטקסה ויש את ניר ביטון. יש שישה שחקנים, שישה בלמים, זה באמת, לא רוצה להגיד יותר מדי, אבל לדעתי צריך לשחרר אחד לפחות. לא היה בתוכנית להביא שני בלמים זרים, זה משהו שנבנה תוך כדי תנועה.
כן, אבל הסנטה יכול לזכה גם מגן ימני וגם בלם.
אבל הוא לא מגן ימני,
מגן ימני וגם בלם.
כן, אבל הוא מאוד מאוד מחזיק מסגי וחזקל, צביקה, שגיב יחזקאל.
אני גם כן מחזיק בשגיב יחזקאל. אבל אתה יודע, כל הזמן מדברים על רוטציה. אתה ראית שגם אחרי ששגיב יחזקאל שיחק בחוץ, במשחק נגד סכנין, נתן לו לנוח, בגלל ששגיב יחזקאל גם הרבה זמן לא שיחק, ושומרים על הגוף שלו שלא ייפצע.
כן, אבל מה אתה עושה עם
אבישי כהן? לא יודע, אבישי כהן, כמו שיש בהיררכיה בבלמים, יש גם בהיררכיה במגינים, מה לעשות?
אז עוד הפעם, הסיפור אני חושב נבנה תוך כדי תנועה, אני חושב שלזטיץ' ואתם רואים את זה הלכה למעשה בסיפור של ערן זהבי, הוא לא רואה ממטר, הוא מבחינתו בא הנה...
הוא צריך להצליח. מקפצה,
כן, זה קרש מקפצה מאוד גדול מבחינתו למקומות הרבה יותר נחשבים בעתיד ממה שהוא רואה בקריירה שלו. צביקה, אתה מכיר היטב את סרביה, ואתה יודע שלקפוץ מבצ'קה טופולה למכבי תל אביב, זה לא רק לחמש את השכר שלך, כן, פי חמישה, זה גם חלום, מכבי תל אביב.
יש לי הרגשה שהוא יישאר יותר משנה פה.
קודם כל הוא הצעיר את זה, הוא אמר אני באתי להשלים כאן שנתיים, הוא אמר את זה חד משמעית. הוא רוצה להיות כאן שנתיים, אמר...
ואם נפולי לא תפנה אליו בסוף העונה הזו, יגיד נכון, שנתיים, לא הוא ילך לנפולי.
נפולי לא תפנה אליו, יש הרבה... רוב? יש עשרות
מאמנים. רוב המאמנים הזרים של מקבי המשיכו בדרך טובה.
אז איביץ' יושב בבית, איביץ' יושב בבית.
איביץ' עזב את מקבי בשביל קבוצה, אמר, זה אופי שעכשיו הוא יושב בבית.
עכשיו הוא יושב בבית.
גם אדון רובי קין עזב את מקבי בלי קבוצה. גם רובי קין יושב בבית,
אבל רובי קין לא עזב בגלל, היה ברור שאין לו קבוצה אחרת, זה בגלל הסיפור של אירלנד עם
הזה. סוזה ופטר בוס, מאמנים תותחים.
לזטיץ' מאוד מחזיק מעצמו, מאוד מאוד חושב שהוא אחד שצריך להגיע למערב אירופה, ולעבוד במועדונים גדולים, מאוד מחשיב את עצמו, צביקה, וזה טוב, זה טוב, מאמן שמאמין בעצמו.
אתה יודע שבסרביה אתה מתפתח כמאמן, ואז אתה הולך לאמן או את הכוכב האדום, או את פרטיזן, ואחרי זה אתה יוצא לאירופה.
כן, נכון, אז הוא ראה שהוא לא יכול כנראה להגיע לשם.
טוב, מכבי מביאים עוד זר בהתקפה?
כן, אני מאמין שעד שבוע הבא, כשהחלון, או יותר נכון, חלון ההזדמנות לרשום שחקנים לאירופה, קודם כל צריך לעבור את המשחק ביום חמישי.
כן.
ואני מכיר אותך, אתה לא רגוע.
לא, ברור. אבל העניין הוא פה שהלוחות זמנים, כמו שאתה אומר, הם קצרים. וכבר בשבוע הבא אתה צריך לעדה עד יום רביעי הבא, אתה לא יכול לחכות, אתה כל הזמן צריך להיות בעבודה עם הוועד.
כן, משפט סיום תוכמן.
אבל אני כן מעריך שהם יביאו כנף, ואז באמת ויקה תהיה קבוצה, אני חושב עם סגל עצום, יותר טוב ממה שהיה בעונה שעברה.
אני לא יודע, נדבר על זה.
כן, אבל עוד הפעם, ברור שיהיה צריך למצוא את המילסון הזה, לא יודע אם זה יקרה. אתה לשם מכוון, אני יודע.
לא.
אני יכול להגיד עוד משפט אחד, אוהדים של מכבי תל אביב שלא יכלו לראות את הקבוצה במחזור הפתיחה אתמול, כי הוא נדחה, כבר רכשו לדעתי 9,000 כרטיסים ליום ראשון נגד מכבי פתח תקווה, זה הולך להיות שם סולד אאוט, כאילו וואו, הולך להיות שם...
שמע, זה יצדון של 11,000, אם אתה אומר לי 9,000 שמכבי, אז יש אוהדים למכבי פתח תקווה במשחק הזה?
2,000,
כן, בפינה, אני חושב בקוביה.
יאללה.
ממה שאני מבין, זה הולך להיות 8,000, 9,000 אוהדים.
כן, הגיוני. יופי, יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה על השיחה.
תודה, תודה לכם.
ביי ביי. שמעון אלבז, סונגרן לא הפתיע אותנו, נכון שהודיעו לנו שהוא רוצה לעזוב?
לא, זה משהו שכבר היה, אתה יודע, ממזמן, מכבי חיפה מבחינתה נתנה לזה אור ירוק, אחרי זה בסופו של דבר רצתה שהוא יישאר, כי הוא גם רצה להישאר, אבל בשורה התחתונה עכשיו זה הסוף מבחינתו, הוא גם, למכבי חיפה אין יותר מדי בעיות גם אפשר להגיד כאילו עם העמדה הזו, כי יש לה אופציות, אבל מבחינתה, אתה יודע, אז במצב הקיים שקוראים עזב, ושחקנים עוזים, אז סונגן גם לא תופס משבצת שזר, אז עדיפו מכבי חיפה שהוא יישאר בקבוצה.
כן, אבל אנחנו צריכים להזכיר ככה, האליפויות המרשימות ביותר של ברק בחר במכבי חיפה, סונגרן וקורנו מגינים לא משחקים, צ'רון שרי ואצילי לא משחקים, זאת אומרת ארבעה תותחים. זאת אומרת השאלה אם מכבי חיפה וברק בחר יכולה להעמיד את אותה קבוצה חזקה בלי ארבעה אלה שהזכרתי, שלא לדבר על השוער, אבל אני שם שוער בצד.
ברור, אני מסכים איתך. קודם כל זה ברק בחר בעצמו יודע את זה, בגלל זה הוא מתכוון לחזק את הסגל. זה לא בעוד שחקן או בעוד חצי שחקן.
לא, אבל רמה, על הרמה שאני מדבר איתך עליה, איך הם זכו באליפות, עם איזה שחקנים נהדרים?
נכון, אין ספק. מכבי חיפה נחלשה באופן משמעותי, אם אתה מסתכל על הסגל עכשיו, על הסגל שהיה לברק בחר באליפויות האחרונות שלו. אבל צריך להבין שמבחינתו שברק בחר הוא מצפה לפחות שיגיעו עוד שני זרים שהם שוברי שוויון, שהם באמת ישדרגו את הקבוצה, ויתנו לו באמת איזשהו עומק לקבוצה. מה שהוא גם מבין גם שיש לו בעיה, זה בעיה בעומק, בספסל. עם כל הכבוד, מכבי חיפה ראינו את הרכב שפתחה איתו במשחק מול עירוני דבריה. שחקנים כמו חלייל, זה לא שחקנים שאמורים לפתוח בהרכב באופן קבוע.
כן, הוא בינתיים, עד שהם מחפשים שחקן קיצוני.
מנסים לעשות איזה
דימון,
איזה שחקן צעיר, אבל זה משהו שאתה יודע, זה לא יחזיק מעמד לדעתי.
עוד דבר מאוד חשוב, פתאום לאבד, המצבת הבלמים במכבי חיפה, לא מי יודע מה, וגולדברג. לדעתי הוא לא ישחק באזור החודש וחצי חודשיים, פציעה לא פשוטה בכתף.
זה הרבה מאוד זמן, כן, זה הרבה מאוד זמן, אני לא יודע להגיד לך חודש וחצי חודשיים, מבחינתו שגולדברג הוא לא ישחק כמובן במחזור הקרוב מול נתניה, ואז יש פגרת נבחרת, מכבי חיפה מקווה שהוא בקרוב יחזור, אבל אף אחד לא מדבר שם על חודש וחצי חודשיים, אבל כולם יודעים מה זה כתף, ולפעמים אתה יודע, זה מצריך בסופו של דבר ניתוח, ותקופת החלמה גדולה, גולדברג הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי במכבי חיפה, ואני לא חושב שמכבי חיפה לוקחת בחשבון שזה לתקופה כזו של חודש וחצי חודשיים.
תשמע, אנחנו דיברנו הרבה בשנים האחרונות איתך במיוחד על הנושא של גל אלברמן והבאת השחקנים למכבי חיפה, בהחלט הוא בתקופות מסוימות עשה פה קבוצה מצוינת. השאלה אם עכשיו זה רק בגלל המצב, האם גל אלברמן לא מוצא את השחקנים המתאימים, איך מדברים על זה במכבי חיפה?
מה?
על גבי אלברמן.
שמע, תראה, זה בעיה שיש בכל הליגה, ולא רק במכבי חיפה. נכון שכולם באים בטענות, אבל מכבי חיפה יודעת שיש בעיה פה עם המלחמה, וכמה שרוצים לחזק את הקבוצה, זה הולך קשה מאוד. נכון שלמכבי חיפה היה הרבה יותר זמן משאר הקבוצות, כי ברק בחר ידע שהוא מאמן את הקבוצה, שהליגה עוד הייתה באמת עוד שיחקה, ושלפני שבאמת היינו במצב שהולך ובאמת מחריף באמת מפעם לפעם עם המלחמה פה, אבל כרגע במצב הקיים כולם מבינים שזה לא תלוי בגל אלברמן, זה לא תלוי בכסף, זה לא תלוי באמת בהצעות, זה תלוי במצב הביטחוני בארץ. שחקנים אתה מגיע איתם להבנות כספיות, אבל בסופו של דבר הם מבינים לאן הם אמורים להגיע ומקבלים רגליים קרות. זה משהו שמכבי חיפה מנסה להתמודד איתו.
שלחו לי עכשיו ידיעה מעניינת שמי שמפרסם אותו בטוויטר זה פבריציו רומנו. זה איש העברות של אירופה, והוא ממש חולש על הכל, והוא אומר שפדראו, שהיה אמור לבוא למכבי תל אביב, כנראה מכבי חיפה תביא אותו.
כי הם צריכים בלם, כי הם שחררו את שימיץ.
זה פרסום של פבריציו רומנו, וכן, אנחנו נראה אם זה נכון. בקיצר, יום שבת בנתניה, הקבוצה שלי מגיעה אחרי משחק לא פשוט בריינה, עם הפסד 4-3.
נכון, אחרי רביעה.
כן, מה אתה אומר? על המשחק?
אני יכול להגיד לך שדבריה מחצית ראשונה לא נפלו מכבי חיפה והגיעו גם למצבים טובים.
עזוב, שורה תחתונה הפסידו 4-0, מה יש לך?
4-0, נכון, התפרקו בשורה התחתונה, אבל מבחינתה של מכבי חיפה היא סימנה וי. מכבי נתן לי סיפור אחר לגמרי, בטח בחוץ. מכבי חיפה יצאת למשחק לא פשוט מבחינתה, בלי שון גולדברג, שזה חיסרון מאוד משמעותי. אני מאמין במכבי נתניה שלך, שתדע.
אני אומר לך, אני לא מדבר מהבטן, מהלב, שנתניה גרועה, כולם יודעים שאני אומר היא גרועה, היא לא טובה, צביקה שמע אותי פה שהם בסכנת ירידה בעונה שעברה. אני אומר לך, כמו שאמרתי בהתחלה צביקה, שאנחנו מדברים על מרתון, אז עכשיו היו חסרים בשבת האחרונה 5 שחקנים, ורגז וטברה, שני קיצונים חדשים, לא יכולים עדיין לשחק פצועים, יחזרו אחרי הפגרה, אבל בסופו של דבר, עם מאור לוי, ועם סער טאג'י, ועם הקשר החדש, ועם לואיף חילף שהגיע, תשמעו, הקבוצה הזאת תהיה טובה, אני לא יודע אם היא מתנצח את מכבי חיפה, אבל עוד מעט היא תהיה טובה.
אני סימנתי את מכבי נתניה לפלייאוף עליון.
פרימו לא מסתפק בפלייאוף עליון.
מה, אליפות אני לא אמרתי שנזכה.
מקום שני שלישי רצית. לא, אתה רוצה.
4-5 אמרתי.
אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אם אתה מסתכל על מכבי תל אביב, מכבי חיפה, גם כשהן לא טובות, קצב צבירת הנקודות שלהם הוא גדול. אז באה מכבי נתניה למשחק ראשון בליגה, קשה, קשה, בחוץ, לשחק נגד בני ריינה, שהם, אגב, עושים שם עבודה יוצאת מן הכלל, בני רנה, הם לא פריירים, גם סעוד בסיל עושה, מנהל ברמה גבוהה את הקבוצה, תשכחו, אל תשכחו, זה קבוצה קטנה וזה לא זה, ואסור לך, אתה צריך להוציא טקו לפחות מהמשחק הזה, אתה לא יכול לרוב לקבל 4 גולים בחצי ראשון, אתה צריך לעשות צבירת נקודות, לא המבחן הוא אם אתה משחק כדורגל יפה או התקפי, צבירת נקודות.
אתה מאמן?
כן.
אימנת קבוצות, איכנת קבוצות?
כמה?
אני אגיד לך שיחה שהייתה לי עם מרקו בלבול, מכבי נתניה הייתה טוב.
אחרי או לפני?
אחרי המשחק.
אוקיי.
יומיים אחרי, יום אחרי, ביום ראשון. אתמול, והקבוצה הייתה מוכנה הגנתית טוב. הקבוצה הייתה מוכנה הגנתית טוב. לפעמים יש משחקים, שאין קשר למאמן, הוא הרכיב את רביעיית ההגנה הטובה ביותר שהייתה לו לעת הזאת, שהייתה טובה גם, הוא לא המציא אף שחקן, כל מי שפתח בהרכב, תשמע, אתה לוקח שחקן כמו איתי בן שבת, ששימון אלבז מכיר אותו מצוין מקריית שמונה, עם אותו סיפור שהיה לו עם הפולטי בבלומפילד,
כן.
הבן אדם כל המשחקים במחנה אימון ובגביע הטוטו היה מצוין, שני הגולים הראשונים שלא. פירקו את נתניה, 2-0.
תגיד למרקו בלבול ממני,
כן?
כשאתה מקבל גול, ואתה מקבל 2-0, אל תלך לשבת על הספסל בייאוש, תעמוד עלה בגרש, בבוק שלך, ותדחוף את הקבוצה.
זה האיש. בוא נסיים עם שימון על קריית שמונה, כולנו אוהבים אותה גם בגלל המצב, הקבוצה הזאת לא נמצאת בעיר שלה, עוד מעט פותחת עוד שעה נגד באר שבע, שימון, מה, תהיה מפתיעה, איך אתה רואה בעיות שם בקבוצה, מה?
אז מבחינתה שקריית שמונה נגיע ללא באמת שרצקי, שהוא באמת אחד השחקנים, אריאל, אחד השחקנים המשמעותיים שהיו לבעונו שעברה, ובאמת אנחנו יכולים להגיד שקריית שמונה, למרות שאין לה בית, היא מאוד מאמינה שיכולה להיות קבוצת מרכז טבלה, אפילו אולי פלייאוף עליון. יש לקריית שמונה איזשהו באמת שלט טוב, גם חבשי, גם
שעתי. צבע אדום בחניתה, צבע אדום בחניתה, אתה יכול להמשיך.
לידור כהן, שחקנים כאלה, אבורומי שהיה באמת שותף מלא לעליית הקבוצה, אז יש לה באמת שחקנים משמעותיים, קריית שמונה מקווה באמת שהיא תעשה עונה טובה, קל זה לא יהיה בלי בית.
שמעון, יש לי עבודה בשבילך עכשיו, כי אתה מסקר את מכבי חיפה ואני רוצה שאתה תהיה בעניינים, כי אני אוהב אותך. פדראו, שאמור היה להיות במכבי תל אביב, הבלם הברזילאי, בדרך לישראל, כנראה סיכם כבר לשלוש שנים במכבי חיפה, לך על זה.
יאללה, תגור, תודה.
תודה לך.
ביי.
אנחנו צביקה נצא לפרסומות ונפתח את השעה השנייה. חזרנו, ערב טוב עוזי דן, ספורט הארץ, מה נשמע עוזי?
הלאה.
היי עוזי.
ראית ליגה ספרדית, התרשמנו מאוד מאתלטיקו מדריד ואתמול קיבלנו חותמת.
כן, 3-0, אתה חיכית למשחק הזה, אמרת אתמול וצדקת. משחק יותר תחומה של המשחק של ריאל מדריד, גריזמן שוברה שהוא שחקן... זה ה-underrated היסטורי גריזמן, אנשים שוכחים מה הוא עשה באתלטיקו, בברצלונה, בנבחרת צרפת. כן, אתלטיקו מדריד נראה טוב, וכמו שאמרנו...
כן, אבל תפקיד שלו באתלטיקו הוא אחר מה שנבחרת צרפת, ולא מערערים על מנהיגותו. ואני אגיד לך משהו, אתלטיקו לאט לאט בשקט בשקט, הופכת את המגרש הזה לבונקר, והתקציבים שלה והזה שלה הם גודלים, והיא קבוצה בחירה.
קודם כל, קבוצה בחירה כבר כמה שנים טובות, היה לפני כמה שנים עונה, שאתלטיקו מדריד היו מקום ראשון ברכש לפני ברצלונה, לפני ריאל מדריד, וכן, תשמע, היא עברה הרי מהוויסנטה קלדרון הישן והמאוד ביתי והיפה, אבל ישן למטרופוליטנו, שהוא אצטדיון מדהים, גדול, הכנסות, כמובן ליגת אלופות כל שנה, אתלטיקו מדריד לגמרי, תמיד מדברים כאילו על שתי קבוצות, אבל זה לגמרי 3 קבוצות בספרד, או 2.5 או 2.3. גם ריאל מדריד ניצחה 3-0, אבל אני חושב שדווקא 3-0 הזה משקר קצת, תוצאה כביכול משכנעת, אבל חצי ראשון גרוע מאוד של ריאל מדריד, בסוף 2-3 הגולים המחליפים הפקיעו, אמבפה לא היה טוב, בני גם כמובן חסר, פצוע, אז אפשר לבוא ולהגיד, הנה יש לריאל עומק, דיאס והנדריק, שחקני ספסל, נכנסים, מפקיעים, זה מראה על משהו בריא בסגל ומשהו עמוק בסגל, זה החצי כוס מלאה, אבל מצד שני, כשהכוכבים לא פוגעים, כבר משחק שני רצוף, אז יש פה איזה בעיה, ובינתיים היריבות של ריאל היו קלות,
בוא נראה איך זה יהיה נגד ריבות קצת יותר חזקות ומשמעותיות.
אתה יודע, דיברת על המטרופוליטנו, היינו שם וזה הצדיון מדהים, והזכרת את ויסנטה קלדרון הישן, ששם אתלטיקו מדריד ב-96 עשתה דאבל עם קיקו הגדול. אתה זוכר? כל אין עליך בהיסטוריה. השאלה היא, עם כל הצדיון ואתלטיקו מדריד באמת, היא באה מיד אחרי ריאל מדריד וברצלונה, האם היא יכולה עונה לדגדג? אולי היא יכולה פתאום להפתיע, אם אתה חושב ככה?
אני חושב, לא רק שהיא יכולה, אני גם לא חושב שזה כזו הפתעה, זאת אומרת שוב.
לא, על ריאל מדריד אם היא תיקח אליפות זה הפתעה, ריאל מדריד בנתה פה נבחרת עולם.
אני אומר לך, אני אמרתי את זה לפני תחילת העונה, ואני אומר את זה עכשיו אחרי מחזור אחד ואחרי שני מחזורים, ריאל מדריד לא כזאת פייבוריטית כמו שעושים ממנה, ברצלונה קבוצה טובה, עם מאמן מצוין, אתלטיקו מדריד קבוצה טובה, עם מאמן אדיר, זה לא שקרלו אנצ'לוטי לא גדול, הוא גדול, אבל אני אומר, יש פה מאבק, ושוב, אתלטיקו מדריד זכתה בעשר שנים האחרונות פעמיים באליפות, זה לא בשמיים, נכון, במדרג הסיכויים, כן, היא במקום השלישי, אבל אני חושב שהולכת להיות עונה מאוד מעניינת בספרד, ואתה יודע מה? יכול להיות שאחת מהשלוש טיפול מוקדם, לא בטוח שזה תהיה אתלטיקו מדריד.
אני חייב לומר לך משהו על הליגה הספרדית שנחשבת לאחת הטובות בעולם. בוא נלך על דרג השני. קבוצות כמו ויה ריאל, סלטה ויגו, סביליה, ולנסיה. קשה מאוד לנצח אותה, מוזי, גם אם אתה בא עם נבחרת עולם ממדריד.
זה נכון מאוד, ולמרות שהליגה הספרדית, בגלל שהכסף הגדול הוא באנגליה, ואתה רואה כמה משקיעות, כל קבוצה אנגלית מתחתית הפרמייר ליג, יש לה תקציב ברמה של סביליה או ולנסיה ויותר, ברמה של אתלטיקו מדריד.
ולא הזכרתי את בטיס, גם קבוצה. וסוסיידד, גם קבוצה, אלה קבוצות מצוינות. ובלבאו.
בלבאו שקבוצה מדהימה. הליגה הספרדית קשה, אני אומר שגם כאשר כביכול, כביכול, כשאתה מסתכל על שחקנים, הסגלים, אז הסגלים באנגליה בוודאי טובים יותר, אבל יש משהו בכדורגל הספרדי שהוא יותר טכני ופחות פיזי, אבל תחכים אולי גם קצת יותר קשוח, השיפוט יותר, שיפוט אחר מאנגליה, זה לגמרי ליגה לא פחות קשה, אתה יכול להגיד שהיא פחות טובה מהפרמייר ליג, היא לא פחות קשה מהפרמייר ליג, וזה נכון מה שאתה אומר, אתה יודע, אחת מהגדולות,
יש צמצום פערים, יש בעיקר שאתה הולך למשחקי חוץ, בגרנדה, בוויאריאל.
אז אני אגיד לך משהו,
והשיפוט לא טוב בליגה.
אז אני אגיד לך משהו שאוזי יענה על זה.
השיפוט לא טוב,
לא טוב.
נקודה, גם בליגה האנגלית. לטעמי השיפוט באנגליה, פחות טוב מבספרד, השיפוט בעולם לא טוב, נקודה. אצלנו בספרד, באנגליה, בצ'ילה, יש ירידה חריפה ברמת השופטים, והקטע של עבר,
אתה יודע למה?
עבר סיבך את כל הסיפור.
אני אגיד לך,
לא, עבר רק הגביר את זה, כי סומכים על עבר, ואתה אומר,
לא רק סומכים, לא רק סומכים, שאתה רואה אחרי זה את הבדיקה של עבר, כמה פעמים בהילוך איתי, אז מטבע הדברים אתה שואל את עצמך, איך השופט לא ראה את זה?
אבל לפעמים גם אי אפשר,
שלא היה לנו עבר, לא התייחסנו לזה ככה.
יש כל מיני דברים נגיעות ביד, שאתה לא רואה שהם לא פנדל אמיתי, זה לא עצירת,
אוזי, בוא תסביר לנו מה מסבירים בספרד, אתמול, למה השוער של ג'ירונה לא קיבל אדום, שבכל מקום בעולם זה אדום. הוא יצא מהשער עם היד.
זה טעות שיפוט, לגמרי אתה חבל את זה.
לגמרי.
אין פה הסבר. כאילו, הסבר, אתה יודע, בן אדם טעה, זה הכל, זה הסבר.
ואני רוצה לחזור איתך על עוד משהו שדיברנו עליו בעבר, על ההבדל בין ספרד לאנגליה, כי אמרו פעם באנגליה שיוצאים למשחקי חוץ, גם נגד קבוצות קטנות, כמו קריסטל פאלאס, פולאם, ברנלי, כל אלה. אני רואה בספרד, אוזי, משחק חוץ בספרד, תשמע, זה קשה ביותר, גם אם הקבוצה היא פי ארבע יותר טובה מהקבוצה המארחת.
אפילו ברצלונה היה לה קשה בבית לנצח השבוע.
לא, בלבאו נחשבת קבוצה טובה,
כן,
אוזי אמר את זה.
כן, אבל זה בבית.
בדיוק.
זה בברצלונה, זה לא משחק חוץ היה, וגם זה היה עבדה קשה בשביל לנצח, היא ניצחה בצדק, אבל היה לה קשה.
אני אגיד לך דבר כזה, קודם כל זה נכון. תראה, אם אתה מסתכל, נגיד 12 שנה אחורה, תקופה של פאפ בברצלונה, מוריניו בריאל מדריד.
5-6 כל משחקי נגמר.
וכולי, לא רק זה. אתה רואה מבחינת כמות הפקעת שערים, כמות נקודות, ראית מספרים היסטוריים, שבאנגליה, לא משנה אם זה סיטי, ליברפול, ארסנל וזה, היה הרבה יותר, פחות נקודות כי היה יותר צמוד. היום אתה רואה,
לא, שסיטי וליברפול רצו ראש בראש, זה היה כמו ריאל ברצלונה, שתי קבוצות שזה, ודווקא בספרד נהיה יותר צמוד, בדיוק בגלל מה שאתה אומר, פרימו.
בדיוק, זה עוזי, בוא נדבר שנייה עם ברשותך, מה, הזכרת רק את אנגליה, האם אתה בדעה שהיום, שהשנה סיטי יכולה לאבד את האליפות לארסנל?
קודם כל זה כדורגל, כמובן שהיא יכולה, סיטי נראית טוב, ארסנל נראית טוב, ליברפול בינתיים אותי מפתיעה לטובה, חשבתי שיקח...
אני אוהב את ליברפול, עוזי.
לא, לא, אני אומר, חשבתי שיקח לארסנל סלוט, בינתיים היו שתי משחקים, אתה יודע, לא יריבות קשות, אבל ליברפול,
אני אגיד לך, אבל
מאמן,
אובי,
משהו... מאמן חדש בליברפול,
באופן, זה, באופן, אבל, אבל קרה דבר...
תורי, שנייה, לא פותח טוב.
כן, אבל קרה פה משהו שקלופ, בשנה האחרונה, לא היה טוב. והיה יותר קל לו להיכנס. זה לא שהוא בא...
נגיד... כן, אבל עדיין, שמאמן הולך...
אחרי כל כך הרבה שנים.
המאמן האחרון...
הוא הלך בזמן כאילו, הוא הרגיש שהוא כבר לא טוב.
זה נכון, אבל המאמן האחרון של ליברפול שהתחיל את הקדנציה שלו עם ניצחון, היה ז'ראר רואה ב-98. לא קלופ, לא... זה בא... ליברפול נראה טוב, ארנה סלוט בינתיים מפתיע לטובה. אני חושב, בסוף, שאם מישהי תצליח לקחת מסיטי את האליפות זו ארסנל,
כן.
אבל תשמע, מוקדם, אתה יודע, אנחנו במחזור שני.
כן, יהיה לנו הרבה מה לדבר, ושתי ליגות נהדרות, עוזי. עוזי דן, ספורט הארץ, המון תודה.
להתראות.
עכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה קורה במדינה שלנו, הרבה מעבר לספורט. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב ו-103 FM, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
עדכן אותנו, כי כל הפושים שאנחנו מקבלים, התחדשה לחימה בצפון, מה קורה?
כן, הלחימה בצפון התחדשה, היא לא נפסקה. בוא, חבר'ה, מי שחשב שאתמול אחרי האירוע...
לא, אבל בבוקר היה קצת רגיעה.
היה, אתה יודע איך אתה מסתכל, זה עם כתבם אחד שפוגע במיועד מעל הכנרת, זה רגיע,
זה
בסדר, אפשר להסתכל על זה.
אתה צודק.
אבל לא, היה גם בצהריים תקיפות של חיל האוויר, וגם הערב הזה ממש אנחנו רואים כ-20 שיגורים לפחות לעבר גם אזור הגליל המערבי וגם לעבר הגליל העליון, ובמקביל אנחנו מדווחים על לפחות יירוט אחד של כתב"ם מעל אזור שלומי ואזור כנראה גשר הזיו, בעצם שמה במשולש הזה, אבל תכף אנחנו נתעדכן עד הסוף ונדע באמת שזה יורט באופן מלא, כי זה מה שאנחנו מדווחים. ואנחנו כנראה מדווחים על פגיעה בקיבוץ חניתה, שהוא רק כרגע מאוכלוסייה, אבל אני לא יודע להגיד לכם אם זה היה ירי של נונטף או שזה שברי כתב"ם או של מיירט שנחת ופגע באחד המבנים בקיבוץ. כוחות ההצלה וכיתת הכוננות נמצאים במקום, ואנחנו מיד נתעדכן גם בעניין הזה לגבי...
אבל אתה יודע מה אני רוצה לשאול אותך, אבי? אנחנו מקבלים הודעות מדובר צהל שאומר, המשימה שלנו ברורה, להשיב את תושבי הצפון לבתיהם בביטחון מהר ככל הניתן. וכשאנחנו רואים מה קורה היום בצפון, ואומר הרמטכ"ל עכשיו בפיקוד צפון להחזיר אותם הביתה, זה ממש לא עומד, זה בכלל לא אותה משוואה. אי אפשר להחזיר אותם.
זה קודם כל לא, זה לא חתי מטרות המלחמה. לצערנו הרב, וזה קשה לשמוע, ממשלת ישראל לא קבע לצהל להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם. וזה בדיוק הוויכוח. צהל רוצה שזה מה שישתנה, והדרג המדיני מסרב לכך. אז קודם כל, מה שהדרג המדיני קבע לצהל זה תשמרו על הצפון באש נמוכה, אש של, שאפשר להכיל את האירוע בגבולות שכרגע הם מתקיימים, ובשום שלב הדרג המדיני לא קבע להחזיר את התושבים לצפון, נהפוכו. ממשלת ישראל אפילו לא מוכנה לפתוח את שנת הלימודים ביישובים המפונים בצפון בראשון ספטמבר, הם לא נערכו לכך, ויש לזה השלכות מרחיקות לכת. ההנחיות כרגע לצהל זה לשמור סטטוס קוו של לחימה ברמת עצימות כזו או אחרת בצפון כפי שהיא מתרחשת. זה מאוד מכעיס את תושבי הצפון, ובצדק, שהם מתוסכלים, שהם כבר שנה שלמה מחוץ לבתים שלהם, שהם מחוץ, שנה שלמה מחוץ לחיי החיים השגרתיים שלהם.
ומה הוחלט לגבי ה-1 בספטמבר, לגבי תושבי הצפון?
לא יתחילו לימודים.
הם לא מתחילים לימודים, הם ממשיכים להיות במקומות שנמצאים בהם. גם אם עכשיו החליטו, מחר בבוקר, על הראשון באוקטובר, זה אופרציה שאולי תהיה מוכנה בראשון לינואר.
וואו.
באמת, כאילו, גם לצבא, הרי בסוף הצבא לא נמצא עכשיו בלחימה, לשנות את הפעולה. גם אתמול מי שחשב שהפעולה אתמול היא הייתה פעולה נקודתית, היא הייתה פעולה טקטית לבלום את השיגורים לצפון ולמרכז הארץ, לאותו, לאותו כוונה. יש לזה השלכות נוספות, כי בסוף צהל הבהיר לצד השני הרבה מאוד מסרים. כלומר, כן. גם כשאתה בסוף פוגע ב-6,000 קני שיגור, אתה לא רק שאתה גרעת להם את הארסנל הזה, אתה באת ואמרת להם, חבר'ה, תקשיבו, אני יודע איפה אתם הולכים לשגר נגדי. ואם עוד פעם תדחימו שם, אני עוד פעם אשמיד לכם. וזה גורם לחיזבאללה עכשיו לעשות חישוב מסלול מחדש. לגבי כל אזור דרום לבנון. בגלל זה יש גם למידה של חיזבאללה, אנחנו צריכים לשבת על זרי הדפנה. אני מניח שחיזבאללה יאתגר אותנו בדרכים אחרות, גם ברמה הטקטית וגם מעבר לכך.
כן.
אבל אלה הדברים.
טוב, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של 103 ומעריב, המון המון תודה, נקווה שלא ניקח אותך, לא שאנחנו לא רוצים, אלא שאנחנו לוקחים אותך לשידור, סימן שיש לנו בעיות.
שמור עלינו.
אני כאחד, כתושב הצפון, כאחד שגדל בקריות, אני רוצה שהשקט הזה יחזור כמו כולם, והכי חשוב שהחטופים יחזור הביתה.
אמן, אמן.
אמן, אנחנו איתך.
באמת, כאילו.
אמן. אבי אשכנזי, המון תודה.
תודה לכם.
במעבר חד, זוויק זלצר, פרשן ספורט אחת, אהלן זוויק.
אהלן, באמת מעבר חד, לשמוע את הדברים האלה, ובאמת...
קשה, תקופה קשה מאוד.
להחזיק אצבעות, וכן. רק לקוות לדברים טובים, כן.
בדיוק, לפני שניגע בך, ניגע איתך מקצועית בכדורגל שראית אתמול באנגליה, אנחנו רוצים כמה מילים על סוואן גורן אריקסון, הלך לעולמו בגיל 76, לאחר מאבק במחלה הקשה, מאמן אגדי, גם של נבחרת אנגליה, מה לקחת ממנו, זוויק?
כן, תראה, סוואן היה באמת משהו יוצא דופן, משום שבניגוד למאמנים התופסים והצועקים, וסוואן היה מאמן מאוד מאוד רגוע, מאמן מאוד מאוד שקט, מאמן שדיבר לראש של השחקנים, לא לרגליים, הרבה שחקנים הריצו אותו, בעצם רוב השחקנים שלו הריצו אותו, אולי כאלה שלא היו בהרכב תמיד, אז לא תמיד, אבל רוב השחקנים שלו באמת הריצו אותו, אהבו אותו גם, וגם הרבה מאמנים שגם היו שחקנים שלו ואחר כך הפכו למאמנים והמשיכו להתייעץ איתו בכל מיני צמתים, וכן, אבל זה דבר שהיה צפוי, הוא כבר לפני שנה הודיע שהוא חולה מאוד ולא נותר לו הרבה זמן, וגרם להרבה הרבה אנשים צער, גם הרבה אנשים שכתבו לו על הערכה הגדולה שלהם אליו, וזהו.
אפשר להגיד שמעבר למאמן כדורגל טוב, הוא גם היה מנץ' כזה, נכון? תמיד היה...
כן, הוא היה אדם שונה, הוא היה מאמן שונה, שוב, הוא היה מאמן שהיה מדבר לראש של השחקנים, לא דווקא לרגליים, הוא ידע לכוון אותם, הוא ידע לעשות, הוא ידע להדגים כשהוא היה מאמן צעיר, הוא ידע לעשות את כל הדברים האלה, אבל בשלבים יותר מאוחרים, השחקנים פשוט היו מסתכלים עליו, היו שומעים אותו, תדע, לבצע כולם רוצים, אבל הערכה הזו אליו כל כך גדולה, שוב אני מדבר על שלב יותר מאוחר של שחקנים שלו שהפכו למאמנים, והוא היה הורים והתומים שלהם, כן. גם להמשך הדרך, למדו ממנו הרבה מאוד דברים, ישמו הרבה מאוד דברים ו... חבל, אבל זו דרכו של עולם.
בדיוק. זוויק, בוא נדבר כדורגל, קודם היה איתנו בשיחה, הוא זידן, ועל הדרך שנינו אמרנו שאנחנו מאוד מתרשמים מליברפול, היא אפילו מפתיעה אותנו. שאלה אם גם אותך היא מפתיעה, היא מאמן חדש.
לא, תראה, ראשית צריך לזכור נגד מי ליברפול שיחקה, שיחקה נגד עולה חדשה, היא לא שיחקה עדיין נגד קבוצות, אתה יודע, ארסנל שיחקה נגד קבוצות הרבה יותר חזקות. צ'לסי שיחקה אפילו נגד קבוצות יותר חזקות, הייתי אומר. אבל ליברפול עדיין לא שיחקה נגד קבוצות חזקות, קבוצות מהטופ 10, בוא נאמר, של אנגליה, אבל היא נראתה טוב, היא נראתה, הייתי אומר, היא נראתה ליברפול שמחה, ליברפול שמזכירה את התקופה שלה עם קלופ, שחקנים שמחים, שחקנים רעבים, אבל המבחנים האמיתיים יהיו בהמשך. תראה, הליגה הסתדרה, אתה יודע, כמו שהיא צריכה להסתדר, עם סיטי, ארסנל, ליברפול בראש, נכון שגם ברייטון עם שני ניצחונות מרשימים מאוד.
מנצ'סטר יונייטד, בטח ניצחון יפה.
כן, היא הזדחלה לשם, תראה, שוב, כמו שקורה בספורט, לפעמים מה שקרה עם מנצ'סטר יונייטד זה דבר נדיר. כי מנצ'סטר כבשה שער בדקה ה-90, והיא איבדה את השער בגלל, אתה יודע, רעב של שחקן שרוצה לכבוש שערים, כי אם הוא לא היה
שם את הרגל, אז מנצ'סטר הייתה מנצחת 2-1, ואז פתאום בדקה 96,
מתהפך.
נפגש שער, כן, שלא מתאים לקבוצה ברמה של מנצ'סטר, הגנה ברמה של מנצ'סטר, למצוא אותה כל כך חשופה, ולראות 3 שחקנים בתוך הרחבה.
עדיין העסק במנצ'סטר יונייטד לא דופק.
תשמע, הוא נחשב לאחד המועדנים הגדולים ביותר כבר המון שנים, אתה יודע, גם כמו ברצלונה, כמו ריאל מדריד, ביירן מינכן, זו הייתה מנצ'סטר יונייטד. האם זאביק זה כישלון של מנצ'סטר יונייטד, שהיא לא רלוונטית לאליפות כבר המון זמן, אני שואל אותך.
אתה יודע מה...
זה כמו שבארץ מכבי תל אביב לא תהיה מועמדת לאליפות כבר הרבה שנים.
כן, אז אתה יודע מה קורה, כשלא מצליחים באמת, והמאמן משלם את המחיר, ומנצ'סטר נראתה רע, אבל איכשהו הזדחלה וניצחה את קובנטרי חצי גמר, וזכתה בגביע האנגלי, וזה טרף את כל הקלפים, זאת אומרת, היא זכתה...
כן, הוא כבר היה בדרך החוצה.
הוא היה כבר ברגל ושלושת רבעי בחוץ. ואז פתאום השחייה בגביע, ומשהו התהפך, ואז גם נתנו לו יד חופשית, ואתה יודע, אולי כדי לשחזר את העבר, הוא הביא שחקנים שהיו איתו באייק מזמן, דליך, מזראוי, אבל משום מה הוא גם לא נותן להם לשחק, זאת אומרת, הוא מכניס אותם, מזראוי יותר, דליך רק לפרקי זמן קצרים, אז קשה להבין מה שהולך, אבל מה שקרה לה זה באמת הרבה חוסר מזל, כי זירצ'ה לא היה צריך לגוע בכדור, הכדור היה כבר בשים, אבל אתה יודע...
שמת ברך על קו השער ומנה שער ודאי.
זה סוג שחקנים, אני מבין אותם, אתה יודע, כובשי שערים, מלכי שערים, הם חיים מהשערים, אז הם לא יודעים לוותר, ובשבוע שעבר... הוא כבש בדקה ה-90 את שער הניצחון.
נכון.
הנה הוא הרגיש שהוא כבש שער ניצחון שני, אתה יודע, אבל כן.
זביק, אני רוצה...
לפעמים ידעת לוותר.
זביק, אני רוצה לסיום השיחה בינינו, אני יודע שאתה משדר גם את זה, אני מאוד אוהב את הליגה הזאת, יש לי שם קבוצה מועדפת, את ליץ יונייטד, הפרמרשיפ זה... הצ'מפיונשיפ.
ליגה הכי קשה בעולם.
ליגה, אני נהנה מכל רגע שם.
נכון.
אני שואל אותך חוץ מליץ, מה ראית העונה, מי המועמדות שנראה בעונה הבאה בפרמר ליג?
כן, אתה יודע, זה קשה מאוד לדעת, משום שבמחזור הראשון ראיתי את ברנלי ואמרתי, זו עולה בטוחה, סקוט פארקר הגיע, מאמן שאלה כבר שתי קבוצות קודם לכן, אבל בשבוע האחרון הם מכרו את שני השחקנים הכי טובים שלהם, הם מכרו את אודובר, והם מכרו אותו לטוטנאם, והוא כבר היה, כבר כבשר בטוטנאם, והם מכרו את הבלם שלהם, אושי, זאת אומרת, הם מכרו את שני ההוגנים שלהם, אז אתה יודע, לפעמים קשה לי להבין. זו קבוצה שעלתה וירדה, אבל יש לה שני הוגנים, ועכשיו היא הייתה הראשונה בטבלה בשני המחזורים הראשונים ומכרה את שני ההוגנים שלה. זאת אומרת, עד שלא תיגמר פגרת, או בעצם זמן העברות, קשה לדעת, כי הקבוצות האלה קונות ומוכרות, יש בעיות כלכליות, אז בעיניי ברנלי היא גם שיחקה בצורה יוצאת מן הכלל. אז שוב, אתה יודע, זה ווסט ברומית, זה ברנלי, זה הקבוצות...
סנדרלנד עד עכשיו, סנדרלנד אחרי שכולם התאהבו בה עם הסדרה בנטפליקס,
נכון,
היום
נכון,
עם מקום
נכון.
ראשון.
כן, אבל שוב, אתה יודע...
אתה לא נגד מי שיחקה.
בדיוק, הליגה של 46 מחזורים, וכמו שדיברנו בפרמייר ליג עם ברייטון, זה תלוי אופי, שוב, עם מי שיחקה, ואתה יודע...
אגח מגיע החורף הקשה, מתחילות פציעות, מתחילות...
אתה יודע...
יש גם, אני תשמע, גם ליץ יונייטד, שאני מאוד מקווה שנראית מנור שם, והיא תעלה ליגה, כי היא קבוצה חזקה מאוד...
יש לה התקפה נהדרת דרך אגב.
כן, למרות שהיא מכרה את סמרוויל, השחקן הכי טוב שלה, היא מכרה לוושטאם, אבל אתה יודע, הקבוצות האלה חיות מכסף, וכשיש להם שחקנים טובים, והקבוצות מהפרמייר ליג באות ונותנות הרבה כסף, הם מוכרים את השחקנים, אבל ליץ יונייטד היא גם נראית טוב, היא נראתה טוב, יש לה התקפה מצוינת, יש לה הגנה חזקה, יש לה שוער מצוין, ובעיניי נראית בהחלט מועמד, ויש לה מאמן שהוא מנוסה, הוא כבר העלה את נוריץ'
כן, אבל הוא הפסיד איתה את המשחק מבחן.
כן,
בוומבלי.
נכון, נכון. הוא הפסיד, אבל זה כמו גמר גביע.
בדיוק. זביק, אני חייב להגיד לך, אנחנו מדברים פה הרבה בתוכנית על שתי הליגות הגדולות, אנגליה וספרד, ומיד אחרי זה יש לנו את איטליה, גרמניה, צרפת, איטליה, צרפת וגרמניה, ואני אומר לך, הצ'מפיונשיפ זה הליגה השישית, נכון? לפני ליגות ראשונות אחרות.
זה הליגה הכי קשה. הליגה של 46 מחזורים, ותראה, אנחנו מדברים על שחקנים שפרט לליגה, אתה יודע, יש קבוצות שמפתיעות בגביע, ויש להם את גביע הליגה, ויש להם כל מיני מפעלים נוספים, זאת אומרת, העומס והמאמץ הוא ענקי, ואנחנו רואים, אתה יודע, קבוצות שמוליכות אחרי 10 מחזורים את הטבלה, ובסיבוב הראשון פתאום יש להם נפילה בסיבוב השני, ודווקא קבוצות שבאות מאחור פתאום עוברות אותם, זה קרה גם בעונה שעברה עם סאות'המפטון, שהיום נמצאת בפרמייר ליג, אבל כשהקבוצות האלה עולות, שם מתחילות הבעיות, כן. וראינו את שלושת העולות יורדות בשנה שעברה, וגם עכשיו הפתיחה של העולות היא לא בדיוק מבריקה, וגם הם בינתיים מתקשות, והכל, שוב, הכל עניין של כסף, הכל עניין של לקנות שחקנים בכירים.
הלוואי באמת שנראה את מנור מככב בליגה הזאת.
אני פורסם בשבוע שעבר שברנדפורד רוצה אותו לתמיד, הייתה קבוצה הכי מתאימה לו. א', מפני שאין בעמדה שלו שם שחקן, ובברנדפורד בית זו קבוצה ביתית, כמו פולם שהוא כל כך הצליח בה, עם קהל טוב, עם מגרש ביתי, אבל ראיתי שבסופו של דבר המבדקים שלו הם עבור ליד, שגם היא מועדון גדול, הרבה יותר מברנדפורד, אבל בליגה נמוכה יותר.
זבי זלצר, ספורט אחת, המון המון תודה.
ביי.
תודה לכם.
לפני הפרסומות נעדכן בשלוש תוצאות בליגה הלאומית. בני יהודה עלתה ליתרון 1-0 על כפר קסם, הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 1-0 על אום אל פחם, במשחק המרכזי בראשון לציון, 26 דקות, הפועל תל אביב 0, גם ראשון לציון 0, אנחנו נעדכן ככל שיתקדם המשחק.
פרימו וצביקה שרף.
מה צביקה? ראשון לציון מתגוננת נגד הפועל תל אביב?
כן. אני חושב שמבטרים על כל אופציה להתקיף, כי היא לא...
ואומרים לנו שהיא קבוצה שמועמדת לעלייה, אבל היא לא נותנת בינתיים פייט, למרות שמבחינת התוצאה...
אתה יודע, בסדר, אתה סוגר טוב, אבל אתה צריך לצאת, לנסות לגנוב גול בצד השני.
יאללה, בוא נעבור למיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, אהלן מיכאל.
מה,
פימו,
מה נשמע?
מצוין.
אלן, מה, איפה אתה?
לא, אנחנו מאוד אוהבים לדבר איתו על כדורגל, אני בכל אופן, איפה אתה?
אני פה בשטחים, בגלויים.
מה, מה אתה עושה שם? שמור על עצמך.
מגנים על מדינת ישראל.
יופי, יופי, יופי.
שמור על עצמך.
העיקר שתחזור בשלום, מיכאל, אוהבים אותך. מיכאל, אני רוצה לדבר אחד על פתיחת העונה בליגת העל, קודם כל על ביתר ירושלים. קודם כל, ההתרשמות שלך, זו השאלה הראשונה מהמשחק אתמול, והשאלה השנייה, האם אתה חושב שהקבוצה הזאת באמת יכולה בהמשך הדרך ממש להיצמד לצמרת למכבי תל אביב ומכבי חיפה?
תשמע, בוא נגיד המשחק אתמול נגד אשדוד, אני חושב שגם ברק יצחקי אמר את זה, עשו נתון את החיים קשים, כי בסופו של דבר הם קיבלו את המתנה הזאת, לשחק מול 10 שחקנים, מתי זה הייתה אדם, מתי תפקיד למתי היה אדום?
אדום דקה 20 בערך.
דקה 18, משהו כזה, כן.
כן, 20 ומשהו, לשחק 70 דקות ב10 שחקנים, אז זה בהחלט יתרון משמעותי, וראינו את הכדורגל, הכדורגל היה לא רע, זה לא שעכשיו, אתה יודע, זה לא משהו שלא ראינו בעבר, אבל הכדורגל יחסית למחזור ראשון, בטח עם ההתלהבות של הקהל בבלומפילד, זה היה קצב טוב, אתה ראית מהלכים טובים, אבל אתה יודע, גם בסוף, באמת, השערים שהיה אפשר להימנע מהם, גם היה את המתנה של ארוש כמובן, בשער של טאוואמאסי, אבל בסופו של דבר הם היו יכולים לעשות את המשחק הזה בהרבה יותר קל, אתה מבין? סתם נגררו לאחור, סתם הביאו על עצמם את הלחץ הזה, אבל בסך הכל, ביחס למשחק למחזור ראשון, זה היה לא רע, ולגבי השאלה השנייה, האם זה באמת יצליח להחזיק את סוף העונה, אני חושב שהקבוצה עדיין מבחינת, הסגל אמנם הם השתפרו, כן? אבל עדיין יש פער, יש פער שהוא גדול, אין מה לעשות. מה שמכבי חיפה ומכבי תל אביב עשו פה בשנים האחרונות, ייקח הרבה מאוד זמן לצמצם את הפער הזה, אני מדבר על בעיקר פער כלכלי מבחינת השחקנים שאתה יכול להביא. ולכן אני חושב שאם ביתר יסיימו את העונה הזאת מקום שלישי, אני חושב שזה בסדר גמור, מבחינת הציפיות ומה שהקהל רוצה לראות מהקבוצה הזו.
עכשיו אני רוצה לעדכן שמכבי חיפה מודיעה באופן רשמי שהיא סיכמה עם פדראו, הבלם, ויש, אתה יודע, הוא בדרך לארץ, הוא יחתום לשלוש שנים, ואתה יודע, יש כל מיני ויכוחים עכשיו ברשתות החברתיות בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אוהדים כמובן, אז נגיד להם שמכבי תל אביב אתמול החתימו את הבלם הסרבי סטויץ', והיום פדראו מגיע ל...
ויתרה על זה, על פדראו.
כן, זאת אומרת, אין פה ויכוח בין שני המועדונים, מיכאל.
וואו.
כמעט שער לראשון, כן, אין פה...
לא, אבל מה שמעניין, שעד לפני משהו כמו חצי שעה, הסיפור בכלל של פדראו ומכבי חיפה, אף אחד לא ידע מזה, ואז פתאום, פדריציו רומנו, שהוא כתב מספר אחד בעולם בכל מה שנוגע לענייני העברות, ובדרך כלל הוא מעדכן תמיד על מה שקורה בריאל מדריד ובמנצ'סטר יונייטד, ואנחנו רגילים לראות שהוא מעדכן על כל הכוכבים, ופתאום הוא נותן ציוץ כזה.
לא, הוא גם מצייץ שהיא גונבת אותו למכבי תל אביב, וזה לא נכון, אתמול מכבי תל אביב החתימה בלם.
אני מניח שהוא לא מעורה בפרטים, אתה יודע, אחד לאחד עד הסוף במה שקורה פה, אבל הוא אמר, הבלם שהיה סגור במכבי תל אביב, פדראו, בסופו של דבר מכבי חיפה רוצה לחטוף אותו, וצריכה לשים עליו את היד. בוא נראה מה הוא ייתן לה.
כן, אנחנו מדברים עליהם, בוא נראה באמת הם יהיו מספיק טובים שני הבלמים האלה, כי בשביל לזכות באליפות חייבים בעלמים מצוינים. איך באמת התרשמת ממכבי חיפה, 4-0 על טבריה, האם זה יכולת מצוינת של חיפה, או טבריה תהיה מועמדת לירידה?
לא, טבריה תהיה מועמדת לירידה, אני מניח שכולם חושבים את זה, גם אם לא התחזקו יותר מדי, כל העניין של הזרים, הם הביאו את כל הזרים שכבר שיחקו פה בארץ, שאנחנו מכירים אותם, אז הם הלכו על הקונספט הזה, אבל מבחינת מכבי חיפה, אני חושב שבסך הכל הקבוצה צריכה להתחזק עוד להכניס דם חדש למערכת.
אתה צודק. אגב, גם ברק בחר בעצמו אומר את זה.
כן, אני חושב, תראה, ראינו את ההרכב שפתח נגד טבריה, כל הכבוד לניצחון, אבל אתה חייב, אם אתה רוצה לבוא ובאמת לנסות לשפר את מה שהיה בעונה שעברה, אתה חייב להכניס עוד דם חדש לקבוצה, להכניס עוד שחקן התקפה, בטח אם הם רוצים להביא קיצוני, מישהו שייתן את השערים, אז נכון, זה יעשה בחזר, כן, זה סוג של חדש במרכאות, אבל עדיין, השחקן לדעתי, מבין ההרכב שפתח נגד טבריה, השחקן הרכש היחיד שפתח ב-11, זה איתן אזולאי, אתה מבין?
כן.
כל השאר אלה שחקנים שהיו פה בעונה שעברה, לכן קבוצה שרוצה להשתפר ולראות משהו חדש, בטח אם מאמן חדש על הקווים, צריכה 3-4 שחקנים שבאמת נוכל לראות איזה משהו מרענן בקבוצה. אז נגד טבריה זה בסדר, אבל מכבי חיפה אנחנו לא מודדים אותה נגד טבריה, אנחנו מודדים אותה נגד
קבוצות יותר חזקות
בהמשך העונה.
ברור. בוא נסיים רק עם הליגה הלאומית, אני אשמח לתובנות שלך, כולם כמובן סביב הפועל תל אביב, האם אתה רואה אותה?
את האמת פרימו, אני פחות מעודכן בלאומית.
אוקיי. לא, רציתי לשאול פשוט את החוות דעת שלך, האם אתה חושב שחוץ מהפועל תל אביב, מי הקבוצות שהתחרו על עלייה, בני יהודה, הפועל פתח תקווה, מעניין.
עוד פעם, אימור אני חושב בני יהודה, אבל אני לא, ועוד פעם, אנחנו משדרים מדי שבוע את הליגה הלאומית, אבל אני חייב לשדר ולראות בבו עיניי בשביל לדעת מי...
כן, כן, כן.
זה מוקדם מדי, זה משחק
ראשון. זה הכל על המייר.
תחזור ממילואים ותיתן בראש.
יאללה, בכיף.
יופי, מיכאל וינזט, אתה הכי חשוב במילואים, תחזור בשלום, וזה דבר הכי חשוב, תודה. אליסר, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
פתרו לך את הבעיה אתמול, לא היית צריך לנסוע לירושלים, סידרו לך את בלומפילד, כמו על הזמנה.
שיקה, תקשיב, אתמול הייתה באמת אווירה מדהימה, באמת, יחסית למה שעברנו בבוקר.
אמרתי קודם שלביתה ירושלים יותר טוב שחק בבלומפילד מאשר בטדי.
שמעתי, כן. שמע, קודם כל האקוסטיקה בבלומפילד, אני לא הייתי כל כך הרבה בבלומפילד החדש, אז האקוסטיקה בבלומפילד היא מדהימה, התסוגה של הקהל אתמול, חוץ מהכללות לארי אלארו שלא אהבתי אותם, אבל
אפשר
לחנך את הקהל. אבל בסך הכל אווירה נהדרת, ותרשו לי, לא מבין אתמול, אני אומר לכם, אתמול הייתה לחות לא נורמלית, גם בבלומפילד הלחות היא הרבה יותר גדולה, בבלומפילד אני חושב ובסמי אופר הלחות היא...
כל האצטדיונים, נתניה, בלומפילד,
זה הרחוף, זה הרי חוף.
קרמל, האזור של...
פרימו,
אתה בים?
דקה 25-30, הפסקת...
אבל זה הרי חוף, אין מה לעשות.
אבל הפסקות מים היו ביורו.
אז מה, הנה, עכשיו היה הפסקת מים בליגה לאומית.
בכל המגרשים, דקה 30 בליגה לאומית,
הפסקת מים.
שמע, אני אומר לך אתמול לשחקנים, אני ראיתי אותם, תודה.
מה, השופט לא רצה לעשות הפסקת מים?
לא יודע, יש הוראה, יש חוק, אין חוק, לא יודע מה, לפחות אוגוסט, משחקים באוגוסט, משחקים ספטמבר.
הנה, עכשיו ליגה לאומית, דקה 30, שני המשחקים, היה הפסקת מים.
כן. אני לא מבין את זה, באמת, אתמול אני אומר לך, ובתר אתמול, אתה יודע, מהדקה הראשונה הם לוחצים, הם באמת השקיעו אתמול המון המון אנרגיות, הגולים שהם ספגו הרי זה גולים, גם תגיד אין הגנה, אבל גם אתה ראית סוג של עייפות, סוג של, אתה יודע, אנחנו מובילים 2-0, אז מקבלים את ה-2-1, מובילים 3-1, מקבלים את ה-3-2, אבל אני לא הבנתי באמת אתמול למה להפסקת מים, אני מקווה שזה יתוקן לשבוע הבא.
כן, אתה אופטימי בסך הכל מהסגל, מיצחקי?
לאופליון, אני לא חושב מעבר לזה, בטרי באמת, כמו שאמרתם בחלק, אני אתמול הופתעתי מאוד שמרון ג'ורג' לא עלה, אבל הבנתי שיצחקי רצה שחקנים שיסרפו את המגרש מבחינת אנרגיות ושלא יתמוטטו דקה 50-60, אז מוזי עשה עבודה נהדרת, ועדי יונה, אבל להגיד לך שזה קבוצה שאני אומר לך, בוא שבטר תנצח קודם כל את ריינה. בטר עוד לא ניצחה בשנתיים האחרונות את ריינה, אם אני לא טועה, הפסידה לה...
אבל בטר לא משחקת עם ריינה.
אני אומר,
רגע, לאט לאט, הליגה התחילה, יש לכם קבוצה טובה, מה אתה בוחר?
יש לכם טבריה בחוץ ונתניה בבית.
כמו שאתם אומרים, יש המון ציפיות מהקבוצה.
בסדר, אז ציפיות יוצר לחץ, אבל צריך להתמודד עם הלחץ.
פרימו, צביקה, אתמול דקה שלישית אשדוד, קיבלו מצב שגם ריינה וגם חיפה ומכבי תל אביב עושים איזה 1-0, ואני לא יודע איך נמשך המשחק.
כן, גם לקחו להם שחקן.
בסדר, גם אנחנו זוכרים את אריאל ארוש, את הגול שקיבל מיטה, טאו המאסי.
בדיוק, בסדר, אז אתמול, ביתר אתמול הייתה יותר טובה, היה מגיע לנצח ואוי ואבוי,
ולא היו מנצח. כן, הייתה, אבל אשדוד הייתה עם 10 שחקנים מהדקה ה-20, ה-18, זה מאוד קשה לשחק בבלופין נגיד.
אשדוד מאוד פיזית, אשדוד מאוד פיזית, ראית בכל כדור קרן, גם שלהם, גם של ביתר, שממש, ממש שם.
בוא נעבור אלי להם, יותר מומחיות שלך, כדורסל, נתן...
כרגע.
לא, לא, קודם כל, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים היום, 79-78, מה אנחנו למדים מהמשחק?
תראה, שתי הקבוצות עדיין...
אספת קצת אינפורמציה על המשחק, כי אני לא הצלחתי.
אספתי קצת, שתי הקבוצות עם הרכבים חסרים. שתי הקבוצות...
בברלי זה כבר פעם שנייה שהוא לא משחק, משחק שני תוך 4-5 ימים שהוא לא משחק, מה יש לו?
זה בברלי?
כן.
לא יודע, אולי בחוזה שלו צביקה, אז הוא משחק רק מספטמבר. אבל הוא לא שיחק, ובצד השני, גם רגלנד לא שיחק, מורגן בצד שני לא שיחק, ונמרוד לוי, ושתי הקבוצות, באמת, תראה, מאוד חודש כבר משחקות בספרד, משחק פתיחה ביורו קאפ, הן באמת צריכות לבוא הכי מוכנות שהן יכולות, אבל
טוב, יש פה להפועל תל אביב,
המון איבודי כדור
להפועל תל אביב, יש פה טורניר תל אביב שזה משחקים נגדנו, מין שיחזק, שיקדם אותה.
בוא נקווה שיהיה, צביקה, בוא נקווה, תקשיב,
נכון לרגע זה יש.
מה, בגלל המצב הביטחוני?
כן, ברור, ברור, אני חושב שחשוב מאוד שהטורניר הזה יתקיים.
נכון, מאוד חשוב.
דבר איתנו על מכבי תל אביב, אתמול הגיע מ...
כן, מכבי תל אביב, הרי זה מוזר, אנשים הרבה שואלים למה הפועל תל אביב והפועל ירושלים משחקות.
לפי החוקים של היורוליג, הם צריכים להתחיל להתאמן 35 יום לפני תחילת הליגה.
נכון, אז רק מסוף השבוע הזה מכבי תל אביב מתחילה להתאמן.
גם הקבוצות האחרות באירופה של היורוליג מתחילות שעה יותר מאוחר, למרות שאצלם הליגה מתחילה שבוע קודם. אז מתחילות כאילו כמה ימים קודם, 35 יום לפני המשחק הרשמי הראשון של העונה, לפי חוקי שחקני היורוליג.
נכון, ורוב המשחקי ההכנה של מכבי, לא אלא אפילו אני חושב, אפילו משחק הכנה אחד פה,
לא.
אולי נגד איזה קבוצת אמצע טבלה, אולי, אולי.
בינתיים אני... זה לא מופיע בסקדג'ואל.
נכון, הסקדג'ואל שלהם זה רק סופי שבוע, בפיראוס, באתונה,
בקפריסין.
אז זה המשחקים שיש למכבי עד אז. מכבי לא השלימה את הסגל, עדיין חסר לה איזשהו שחקן שאני לא יודע אם יגיע, נראה לי שהם יתחילו את העונה בלעדיו, צריך לזכור גם מייקון לא מתחיל את העונה, ככה שפתיחת העונה של מכבי תהיה עם איזה סוג של סימן שאלה, אבל בוא נראה, קודם כל שיגיעו כל השחקנים שיתחילו להתאמן.
אבל היום גם פרסמו את התוכנית משחקים של הליגה.
כן.
ו... אנחנו יודעים. מה?
תיגע, זה בעיה, המחזור הראשון, אתה לא תדע, יש שם בעיה במחזור הראשון, כי יום לפני המחזור הראשון יש גמר גביע ווינר.
כן.
אז מי ששחק בגמר גביע ווינר לא ישחק למחרת בליגה.
למה עושים את זה?
שלושהים אחרי.
טמטום.
החליטו השנה לפרוס יותר את גביע ווינר, יהיה בו הרבה יותר...
אבל בסדר, אבל אני מכיר את זה, אבל היו צריכים לתת לפחות 3 ימים, בין המשחק של גמר גביע ווינר לבין תחילת הליגה.
ברור, מה?
אז יש בעיה שם, יש את היום האבל הלאומי בשבעה באוקטובר, אז לא יקרו באותו יום. אז בקיצור, פתיחת הליגה הולכת להיות כמעט כל יום, כל יום המשחק, וכבר מחזור שני יש הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, כאילו זה לא היה...
איפה?
בירושלים.
בירושלים, וזה יהיה הזדמנות ראשונה, אתה יודע, גם הזדמנות גדולה לשני המועדונים האלה, משחק ראשון גדול בארץ, לבחון את ה... למרות שכבר מחזור ראשון...
איזה תאריך זה?
יום אחרי יום כיפור, ב-13 באוקטובר.
אבל הם כבר יהיו אחרי שלושה משחקים ביורוקאפ.
ביורוקאפ, נכון.
תגיד, אלי, אם אני שואל אותך לגבי יתר הקבוצות, פרט למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, האם הפועל חולון יכולה לתת פייט? האם מכבי רמת גן תהיה כמו בשנה שעברה?
כן, אני חושב ששתיהן יהיו, קודם כל, הן משחקות באירופה, זאת אומרת, יהיה להם עוד משחקים להריץ את עצמם. אני חושב שמכבי רמת גן בנו יופי של סגל. חולון, באמת יש שם זרים ברמה, זרים שאתה יודע, היו פה גם מכבי תל אביב פועל ירושלים, כמו ג'לן אדמס, סגל ישראלי טוב, יפתח זיו חוזר לארץ, חולון תמיד עם הרבה תשוקה של הקהל.
שמע, הולכת להיות ליגה טובה, אם הכל יהיה בסדר, ועם המלחמות פה ועם הזה.
יש גם פרימו לא מעט קבוצות, שבגלל השוק הישראלי הדל, שמו לא מעט כסף על זרים. אני יודע שאחד הזרים של הרצליה הוא 200 אלף דולר, ואחד הזרים של נס ציונה. זאת אומרת, אתה תראה פה גם בקבוצות הקטנות זרים ברמה גבוהה, אבל השאלה עוד פעם, בוא נקווה באמת, אתה יודע, שיהיה פה שקט, שכולם יגיעו ושיהיה פה ליגה.
אמן. תגיד, אתה עוקב אחרי נתניה אולי? היא תעמיד תקציב, היא תעמיד קבוצה טובה?
נתניה, מה אני אגיד
לך? התקציב הכי נמוך בליגה.
התקציב הכי נמוך בליגה, אולם חדש אמנם.
עוד לא ראינו אותו.
סגל מאוד צעיר. הבטיחו לנו שאבו יהיה בקבוצה הזאת.
לא, 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 הוא חתם בליטה בחדש.
נשאר בליטה. לדעתי, אתה יודע, יהיה דווקא לא מעט קבוצות שהתמודדו על הירידה כרגע, מה שנראה כרגע. אבל
נתניה, תתחרה על החלק התחתון של הליגה. אבל בואו נראה, השחקנים הצעירים שלה צריך לעקוב אחריהם, זה ייתן להם התקדמות. אין להם כסף לתקציב גדול. אני חושב שהם והפולה, שני התקציבים הכי נמוכים בליגה.
נכון.
אז מה אתה צופה לסיום, איזה ליגה מצפה לנו?
ליגה מרתקת.
הפועל תיקח את האליפות ממכבי?
אני לא בטוח כרגע, לא ממש לא בטוח פרימו, אבל אתה יודע, יש לנו זמן לאמר על זה.
ברור, ברור.
אי אפשר לדעת היום כלום.
אלי, מחזור שלישי, ביתר נגד נתניה בטדי, אתה...
הבטיחו לי אבל פרימו אתמול, הבטיחו לי שהדשא בטדי ישתפר. זאת אומרת, אם היה משחק מחר נגד אשדוד, כבר היה אפשר לשחק עליו. לא יודע איך שיפרו אותו, לא מבין בזה, אבל המשחק יהיה בטדי, לא בבלום.
לא, אני רוצה טדי. אני רוצה טדי.
כן, תיופה.
כן. הכי מצחיק שאנשים האשימו את עדן בן זקן, היא אמרה, מה אתם רוצים ממני? באתי לשיר. אוי, זה היה גדול. אלי סער, חבר הצוות שלנו, וערוץ הספורט, המון המון תודה.
יאללה, בשורות טובות שיהיה.
עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן במשחקים הפרלימפיים שעוד מעט...
פרלימפיים.
פרלימפיים, מה קוראים לזה. פרלימפיים, ומי שתהיה שליחת ערוץ הספורט לשם, מרותם פלדברג, שליחת ערוץ הספורט לשם. אהלן רותם, מה שלומך?
מצוין, איך אתם? ערב טוב.
יופי, תעשי לנו סדר. את יודעת, אני בטוח שרוב המאזינים ששומעים אותנו היום יודעים מה זה משחקים פרלימפיים, אבל מה זה אומר מבחינת הסגל הישראלי?
לא, קודם כל, מתי מתחיל ומתי נגמר? מתי טקס פתיחה, מתי טקס סיום?
אז טקס פתיחה בעצם ב-28 לחודש, בעוד יומיים, וב-29 כבר מתחילות בעצם התחרויות, הימים הראשונים של התחרויות. כן, זה ימים קדושים בכל מיני ענפים. בסך הכל יש 22 ענפי ספורט, המשלחת הישראלית כוללת 28 ספורטאים וספורטאיות שהתחרו ב10 ענפים. איפה שיש לנו הכי הרבה ספורטאים זה בעצם בענף השחייה. תראו, אנחנו משלחת אחת מתוך 184 מדינות מכל העולם. יש בדמינטון וטניס בחיסות גלגלים וקליעה וטקוונדו וקייקים וכדור שער, הרבה ענפים גם שיש במשחקים האולימפיים וגם הרבה ענפים שמותאמים בעצם ייחודיים לספורטאים ולספורטאיות הפרלימפיים, ותשמעו, אנחנו בין המדינות החזקות, אנחנו במקום ה-15 בעולם.
אז זהו, אז אני רוצה כאן לשאול אותך, רותם, שלפני היציאה לאולימפיאדה הרגילה, דיברה איתנו, איך קוראים לה יושבור? נו, הג'ודאית, נו.
יעל ארד,
ואמרה, הצפי הוא ל-4-5 מדליות. אני מאמין שבפרלימפים זה קצת יותר, לא?
יותר, השאיפה היא ל-6-7, זה מה שאמרו ככה לפני ממש מספר שבועות. תראו, בטוקיו השיגו 9 מדליות.
וואו.
בסך הכל.
אז למה עכשיו 6-7? למה לא...
זהו, אז אני אסביר לכם, הרוב קודם כל הגיע מהשחייה, 8 מדליות מהשחייה זה היה, ואחת מהחתירה ממורן סמואל, אחת הספורטאיות הוותיקות והמנוסות ביותר. בענף השחייה אנחנו נמצאים בבעיה, כי נכון לעכשיו אנחנו עם 28 באמת ספורטאים וספורטאיות, אבל ספורטאי אחד נמצא בסימן שאלה מאוד מאוד גדול, מיד שלבי, שהוא גם חירש וגם אילם, ובעצם התקשורת היחידה שלו, כך הוא מולד בעצם, התקשורת היחידה שלו מסביבה זה דרך אבא שלו, שמלווה אותו יד ביד מהרגע שהוא נולד ועד עכשיו, והוא זכה יד בשתי מדליות בטוקיו, ונכון לעכשיו אבא שלו נמצא במצב לא טוב, הוא מושפז בבית חולים, ומאוד מאוד השפיע על יד עצמו, אז עד מחר, עד הטיסה האחרונה הרשמית של המשלחת הפרלימפית, הוא אמור להצטרף, אתם יודעים, בגדול, אבל המצב כרגע על פניו נשמע לא טוב. האחים שלו להבנתי אמרו שהם ייקחו על עצמם את המשימה, בסופו של דבר זה משימה גם של יד, גם של אבא שלו, הם אמרו שהם ייקחו את זה על עצמם ונרתמו למשימה, אבל זה שונה לגמרי.
ברור.
כשאני אתך מגיל אפס ומלווה אותך בכל טיסה וגם פה בארץ, זה מאוד מאוד השפיע עליו גם נפשית, אז כרגע זה נמצא בסימן שאלה, אז פה בעצם יש לנו ערעור של שתי מדליות, וגם ספורטאי אחד בעצם פחות למשלחת, ככל נראה זה מה שיהיה, וגם שחיין נוסף, יש את מרק מליאר, יש לנו שני אחים תאומים עם שיתוק מוחין, מרק ואריאל מליאר שהצגו אותנו גם בטוקיו, ועכשיו מרק מליאר בעצם יש מה שנקרא סיווג נחות, יש עניין של סיווג נחויות, כל אחד יש לו את הנחות שלו, את המגבלה שלו, ולא כולם מתחרים באותה הקטגוריה. אז זה מחולק ככה למגבלות שונות שנקבעות לפי ועדה רפואית בעצם בינלאומית של הוועד הפרלימפי העולמי, וגם של איגוד השחייה העולמי הפרלימפי. ומרק מליאר, אחד התאומים, מי שזכה בשלוש מדליות בטוקיו, כרגע הוא בעצם ירד סיווג נחות. זאת אומרת, כן. הוא ירד ברמה מבחינת שאר הספורטאים, שאר השחיינים שהתחרו מולו, שהם במצב יותר קל, מה שנקרא, בסיווג הנחות.
כן.
בעצם ירד שלב אחד למטה, ואז בעצם יפתחו לו עוד יריבים ועוד אופציות, שהמגבלה שלהם היא פחות קשה. אז התחרות נהיית הרבה יותר קשה, וגם פה שלוש מדליות שהיו בטוקיו, גם כאן נמצאות בעצם בסימן שאלה. אז לכן כאילו יש את עניין סימן השאלה הזה מבחינת השחייה, ולכן המספר מראש של הצפי למדליות הוא קצת פחות באמת ממה שהיה בטוקיו.
תגידי, אסף יסעור יוצא?
יוצא, ואנחנו נקווה...
הוא מועמד? הוא מועמד
מובהק.
כי הילד הזה...
למדליה.
אני אגיד לך למה, רותם, כי הילד הזה נחשפנו אליו, אז עם אותו סיפור בעובדה, עוד הרבה לפני שהוא הלך להיות ספורטאי,
נכון.
עם אותה תאונה מחרידה במקום איפה שהוא גר, ומאז אני כל הזמן עוקב על הכתבות וזה, ואז אני רואה שהוא אחד התותחים בעולם.
נכון, אחד התותחים, זכה פעמיים באליפות העולם בטקוונדו, בקטגוריות המשקל שלו, באלוף אירופה לפני כמה חודשים, רגע היציאה, רגע לפני היציאה לפריז. אין סוף מדליות בגביע עולם, בכל מיני סבבים כאלה ואחרים. אלוף ישראל כמובן פרלימפי. והוא מועמד מובהק למדליה, והוא גם לא מפחד לומר את זה, וגם לא לחיים שרבי המאמן שלו. מדליות זהב, זה מה שאנחנו רוצים להשיג, רוצים שיעמוד על ראש הפודיום, זה המקום שלו, לשם הוא שייך. וכרגע מבין ספורטאי המשלחת, מועמד חד משמעית, מובהק למדליה, והלוואי שאנחנו ממנו נשמע את התקווה.
הלוואי, אמן. תגידי לי, שאלת מאזין, הפרסים, המענקים לזוכי מדליות בפרלימפים, זה כמו ברגיל?
כן, סל הספורט התחייב שזה יהיה בעצם אותו דבר. 1,000,000 שקלים מדליות זהב, 750,000 שקלים לכסף, ו500,000 שקלים, 500,000 למדלת הרד, והמאמן מקבל מחצית מהסכום שבו, שזו, בדיוק, שבו זוכה הספורטאי או הספורטאית שלו.
אני מעכשיו מקווה שיוציאו 10,000,000 שקלים, על 10 מדליות זהב. לכמה זמן את נוסעת?
עד תום המשחקים, עד תקף הסיום שאנחנו חוזרים.
יואו. אני מאחל לך שתהני ותעשי עבודה טובה, את מצוינת, את מוכשרת. רותם פלדברג, ערוץ הספורט, המון המון תודה.
תודה לכם, המון תודה.
ביי.
אורחים ומפיקים סער פלסנר ושני רומנו, אחראי על השידור ב-103 שקד וולפין, ברדיו צפון 104.5 בני אלפירין, בדיגיטל גיא רביב, אחיה דלוק ורעות מתיתיהו ארגון.